אהלן לכל המטיילים והמטיילות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. והיום נמצאת איתי מישהי מיוחדת, היא אימא, עורכת דין, וגם היא הישראלית הראשונה שטיפסה על האברסט, ומאז נכנס לה איזשהו חיידה קשה שגורם לה לרצות לטפס על כל דבר בערך, והבעיה היא שהיום היא מנסה לעשות פרויקט מטורף של 14 הפסגות הכי גבוהות בעולם, של 8,000 מטר, לעשות את כולם, שזה רק 39 איש עשו אותם עד עכשיו, וזה נשמע כמו חלום. אז יש לי הרבה כבוד לארח אותה כאן. יאללה, אנחנו מתחילים. מה קורה, דניאל וולפסון?
היי,
הייתך?
היי, הכל בסדר, כן. איזה אולפן פה יפה, כל כך מושקע, כיף להיות פה.
טוב, אז זה בית אריאלה מערכים אותנו פה, הלוואי היה לי את זה פה בבית, אבל זה קשה בתל אביב להחזיק כזה דבר.
אז כיף להיות פה, וכיף בכלל, שהזמנת אותי, ככה נוצר בינינו קשר במקרה דרך איזושהי מכרה משותפת, ואנחנו פה. ואני בכלל מאמינה במפגשים, וכל דבר יש משמעות, ומפגשים עם אנשים זה הדבר הכי חשוב עבורי.
מסכים לגמרי, אני באמת חייב להגיד תודה רבה שהגעת לפה. אני שמעתי פודקאסים עלייך, ראיתי כתבות, ראיתי סרטונים, אז אני חושב שאני מכיר אותך, אבל אני רוצה להכיר אותך עוד יותר לעומק, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז דבר ראשון, רוצה להציג את עצמך שנייה, מה עשית עד כה ברזומה?
וואו.
זה ארוך.
האמת, הצגת אותי מצוין. אני אומרת, אני גם אימא, גם עורך הדין, גם מטפסת הרים. הטיפוס הרים זה בכלל אובי, ככה שהשתלט על החיים שלי, ובעצם השתלט במובן הטוב, לא במובן הרע, כמובן. וכבר בעשור האחרון, אפשר להגיד, אני גיליתי את העולם הזה, ומטפסת על פסגות בכל יבשת על פני כדור הארץ. טיפסתי הרבה ערים, אני ממשיכה לטפס. אני תמיד אומרת, אני לא מקצוענית, למרות שקוראים לי לפעמים אלפיניסטית, אני רק לומדת כל הזמן, מנסה להשתפר, וכל פעם עוד הר ועוד הר, וזה לא משנה בכלל איזה גובה של הר, וכמה זמן נמשך המסע. כל דבר הוא לא פשוט, צריך להתייחס ברצינות, וצריך להתכונן לכל דבר. אם זה הר 4,000 באירופה, או אם זה הר 8,000, או פסגת אברסט. אז אני ממשיכה, וכמובן ממשיכה במסעות. הרבה פעמים אומרים לי, טיפס כבר על אברסט, מה כבר צריכה עוד? אז האברסט שלי הוא כנראה לא היה אברסט שלי, שעמדתי על פסגת העולם. בעצם אני עדיין מחפש את האברסט שלי, ואני מאמינה שלכל אדם יש את האברסט שלו. אני ממשיכה לחפש את האברסט שלי, וממשיכה, וזה אצלי מתבטא במסעות, בטיפוס, לעמוד על פסגות, לחוות את הטבע, להיות שם, ולהבין שהכל אפשרי, אפשר גם להגיע לפסגות, אבל גם הכי חשוב, זה לרדת מהר ולחזור הביתה, להיות פה בישראל, ועוד יותר חשוב, אני מבינה, ככה אחרי הסיפור שלי, של האברסט וסיפור המקלו, הכי חשוב לחזור הביתה ולספר את הסיפור. הרי אם אין סיפור, זה בכלל לא מעניין.
נכון, ובשביל זה את פה גם כדי לספר את הסיפור.
לגמרי.
וטוב, אני, תאמת שהכנתי עצמי קצת לפרק, והיה לי שאלה אחת, נגיד, שאלתה לי, כאילו, מאיפה מתחילים בכלל? כי את עשית כל כך הרבה דברים, ומשהו שמצחיק גם שעשית זה הפוך, כאילו, את טיפסת על הער הכי גבוה בעולם, ואז לאט לאט התחלת לרדת להפסגות שמתחתיו, שהן גם, כאילו, עצומות, כ-8,000 פלוס. אז דבר ראשון, שאלה אחת ענקית, למה? למה בכלל התחלת עם החיידה כזה?
וואו, אז קודם כל יש משפט מפורסם, זה מכירים, חבר'ה, אני יודעת, ג'ורג' מלורי, ב-1923, הוא ניסה להגיע לפסגת אברסט, הוא נשאר על ההר, עד היום לא יודעים אם בכלל הוא הגיע או לא הגיע, בעצם הוא לא חזר מהר. אז שאלו אותו לפני שהוא יצא למסע פסגת אברסט, שעד אף אחד עוד לא עשה את זה, שאלו אותו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר, וענה, because it's there, כי זה שם. אז כי זה שם, זה שכמובן תשובה מאוד יפה וסקסית, אבל לא, אני עושה את זה גם בשביל האגו. אני עושה את זה גם, כי אני רוצה לעמוד על הפסגות. אני עושה את זה גם, כי אני רוצה להיות אחרת. אני עושה את זה גם, כי אני מרגישה שיש לי איזושהי משימה, כמובן, אני מספרת לעצמי, אף אחד לא נתן לי משימה הזו, מרגישה שיש לי משימה לאומית, להניף את דגל ישראל על כל פסגה, ולהיות האישה הראשונה בפסגות האלה. ובעצם, דרך הסיפור שלי, והיום אני מבינה שיש עוצמה לסיפור שלי, לגעת באנשים ונשים, ולהגיד שהכל אפשרי רק אם רוצים. כל דבר אפשרי, כל פסגה אפשרית, זה בכלל לא משנה. אם זה פסגת אברסט, אם זה להיות אימא לחמישה ילדים, אם זה לרכוש בית שחולמים או רכב, או להיות בתפקיד בכיר, זה בכלל, בכלל לא משנה הרי. כל אדם יש את הפסגה שלו. ובזכות הסיפור שלי, יש לי את הבמה הזו היום לספר ולגעת גם בילדים, גם בנערים, גם בנשים, גם בגברים, בכל אדם. ואני עושה את זה, אם שואלים אותי ככה באופן אישי, אם אני מנתקת את כל הדברים האלה, גם הרבה בשביל עצמי ובשביל האגו. אבל איך הכל התחיל? זה התחיל הכל הרבה לפני, וגם אמרת שמהאברסט אני מתחילה לטפס עוד ערים שיותר נמוכים, כמובן, ערים גבוהים מעל 8,000, בכלל, רק לספר לכם, אר אברס הוא לא אר הכי קשה, ולא הכי טכני, הוא אר הכי גבוה. כמובן, הכל יחסי, זה אר קשה, אבל יש ערים הרבה יותר קשים, הרבה יותר מורכבים.
אבל הדרך נסללה שם למעשה.
כמובן, ולפני אברס טיפסתי הרבה ערים, אחרי אברס קיבלתי המון הודעות, המון הודעות, מגברים ונשים, וכולם כתבו לי, במיוחד ככה, זה התחלק ככה, גברים כתבו לי, בחורים, גברים, צעירים גם, כתבו, דניאל, חלום שלי להגיע לפסגת אברסט. לא שלום, לא מה נשמע, לא איך את מרגישה. אנשים כתבו לי, דניאל, את אלופה, את גיבורה, בזכותך הבנתי שאני יכולה לעשות משהו אחר, בזכותך הבנתי שאני יכולה להעז ולשנות בקריירה שלי, או לעשות משהו באופן אישי, בחיי האישיים. ככה זה היה. אז קודם כל, אני, כשהחלטתי שאני יכולה להגיע ולצאת למסע לפסגת אברסט, אני טיפסתי הרבה ערים. עשיתי הרבה קורסים אלפינים, סלעים, התאמנתי עבור הדבר הזה. בכלל, בחיים, כל דבר אפשרי, אם יש יעד ברור, תוכנית ברורה, וכמובן, שמבצעים את הצעדים כלפי היעד שאנחנו רוצים ופועלים לפי התוכנית, לפעמים יש גם סטיות בתוכנית, לפעמים צריך גמישות מחשבתית, אבל צריך לעבוד בשביל היעד הזה, צריך לעשות הרבה דברים על מנת שזה יקרה. ואז זה יקרה. זה בטוח.
את אומרת זה, אבל זה נשמע סופר קל, אבל בואי שנייה נפרוק את זה לפרטים, כי זה ממש 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 לא קל כמו שאנחנו חושבים שזה, כי דבר ראשון, זה עולה הרבה כסף. נכון? לטפס על אברסט, עולה המון, כמה זה בערך?
עלות הנה, בדיוק כל? היום סיפרתי לך שיש איזשהו סרטון, כן, 65,000 דולר, וזה לא הכל. 65,000 דולר עולה מסע לפסגת אברסט, שזה כולל כמובן את כל הלוגיסטיקה, פרמיט, ציוד, אספקה, אבל יש עוד הוצאות לפני שצריך לצאת בכלל למסעות ערים. יש להתכונן, לא לעבוד חודשיים, הרבה דברים מסביב, אבל בגדול כן, אר אברסט, בכלל טיפוס ערים זה לא דבר זול, ולא ניתן להתפשר על דברים כמו ציוט, לא ניתן להתפשר על מקצועיות, על המשלחת שיוצאים, מי שמוביל את המשלחת, את החברה שמספקת לוגיסטיקה, על זה אני לא מתפשרת. וזה כן עולה כסף. אז בטח, כמובן פן כלכלי, אי אפשר לנתק את זה. אני לא מנתקת את זה, המקצוע שלי עורך הדין, ואני עובדת בדיוק, איתי שאל אותי, את עובדת? אמרתי, בטח שאני עובדת. קודם כל אני עובדת, ותמיד אנשים נראה להם שאני רק בערים, אז לא. כשאני, אני כן הרבה בערים, אבל בזמן שאני לא בערים, אני פה בארץ, 24/7 פשוט עובדת. אני עובדת, אני גם אוהבת את העבודה שלי. אוהבת, מצאתי נישה, גם בתחום עריך הדין, שזה מתאים לי, ואני אוהבת את זה.
אבל איך את מצליחה לאזן, כי הרי הטיול שאת יוצאת שם זה נורא מנקה את הראש ומתנתקת לחלוטין, ובזמן הזה בארץ, בתור עורך הדין, גם קוראים דיונים, ויש משפטים, ואת לא יכולה פתאום להיעדר ככה לתקופה ארוכה, אז איך זה מתאזן?
נכון, אז קודם כל יש לי גיבוי, יש לי שותפה, ויש גם אנשים במשרד שיודעים לגבות את הדברים. זה נכון, קודם כל בחרתי גם נישה, לא... איך אני תמיד אומרת, אני בנישה, אני לא מנתחת מוח, אז בעצם יש דברים שגם אפשר להמתין ולקבל החלטות, אבל אני מנסה ומסתדרת את הדברים ככה שבימים, בחודשים שאני נמצאת בארץ, אז אני מטפלת בפרויקטים, זאת אומרת, מטפלת, ואז כשאני יודעת שאני נמצאת לחודש, חודשיים, נסה, אתה יודע, בטוח קוראים דברים שוטפים, אבל שלא יהיו משהו קריטי. אני פשוט מסתדרת את זה ככה, וזה הכל עניין של סדרי עדיפויות. זה נכון, איך דיברנו, הכל מחיר, לא רק מחיר כלכלי. הרבה מחירים יש. זה נכון שאני מנסה ומסדר את החיים שלי, סדרי עדיפויות, שבעצם זה מתמקד בשלושה עוגנים, אפשר להגיד, זה אימונים. כל יום אני מתאמנת, תלוי לאיזה יד אני כמובן, אבל יש לי כל יום אימון.
את עבודה, חזקה, את בכושר סי.
עבודה, ואת אומרת, טיפוסים. את אומרת, כל דבר. אז כן, יש לי פחות זמן.
אבל איפה פה נכנס המשפחה והילד?
זהו, הבן שלי הוא בן גדול, כבר בן 24, אז איך אני אומרת, ילד גדול הוא כבר, להפך הוא אומר, שחררי, אל תיכנסי לי לחיים. אז הוא כבר לא צריך אותי ביום יום להפך, אני עוד מנסה, אבל זה הדבר שמאפשר לי, בעצם זה מתאפשר לי. וכן, זה מאוד גם קשה לנהל זוגיות, כי זוגיות ברגע שיש לי את הסדרי עדיפויות כאלה, זה יש גם מחיר לדבר הזה, יש מחיר גם למפגשים עם חברים, יש מחיר גם לזמן פנוי, פנאי, אז אני פשוט, אלו הסדרי עדיפויות, אני קיבלתי החלטה, אני בחרתי את זה, אני נהנית מזה, אבל ככה סידרתי את החיים, כי אני מאמינה מאוד שאדם שרוצה בכלל להגיע לאיזשהו יעד, לאיזשהו פסגה, כל פסגה, לא משנה, לא פסגה, רק פסגה בהר, הוא צריך להבין מה חשוב לו, על מה הוא מוכן לוותר, ועל מה הוא צריך להשקיע את האנרגיה. סך הכל יש לנו 24 שעות ביממה, וצריך לדעת. וכמובן צריך לישון טוב, לאכול טוב, וכמובן לדאוג לבריאות, שזה אלו דברים מאוד חשובים, ועל זה אני לא מוותרת. אני לא מוותרת. זאת אומרת, תזונה, בריאות, כמובן, גם אימונים, אימונים פיזיים, וגם דברים אחרים, שגם שאני מקפידה מאוד. כמובן, לפני כל טיפוס, אני לוקחת ויטמינים, דואגת ללכת לכל מיני טיפולים ובדיקות, על מנת לבוא כמה שיותר מוכנה ובריאה למסע שאני מחליטה לצאת. כל הדברים האלה חשובים מאוד, גם בכלל ביום-יום. ברגע שאנחנו בריאים, אנחנו, כל דבר מתגמת. כל הדברים שקורים לנו בחיי היום והיום, אנחנו, כל כך הרבה דברים קורים, הפגנות, רפורמה משפטית, פיגועים, זה כל כך עצוב שבמדינה שלי דברים האלה קורים, אבל הכל מתגמת כל עוד אנחנו בריאים, ואנחנו מרגישים טוב ואפשר לעשות כל דבר.
פה הרמת לי שנייה להנחתה, כי מי שקצת קרא עליך יודע שלפני משהו כמו חודשיים, הקטע של הבריאות לא היה כל כך חזק אצלך, בוא נגיד את זה ככה. היית במקלו, שזה הער נראה לי החמישי הכי גבוה בעולם.
אחד משמעי, כן.
משהו כזה.
זה היה לפני, כן, ב-15-16 למאי, כן, חודש וחצי, חודש.
וזה אחד הערים הקשים יותר, שאנחנו מדברים שנייה סטטיסטיקה, בערך 20% מהמטפסים עליו, בעצם סליחה, 10% מהמטפסים עליו, מסיימים את החיים שלהם, שכאשר יש גם ערים נוספים שאתה גיל להם, שזה בסביבות ה-20-30% שמטפסים לא מסיימים, אנחנו מדברים פה על מספרים פסיכיים, כי זה 1-10 או 1-4, ואתם יוצאים הרי משלחת של כמה, 10 אנשים, זאת אומרת שאחד לא יסיים.
חד משמעי, חד משמעי. הר מקלו הוא הר חמישי בגובה, הגובה 8,485 מטרים. בכלל בעולם יש 14 ערים הכי גבוהים, מה, אני מדברת 14 ערים הכי גבוהים, מעל 8,000 מטרים. בעולם יש מעל אלפי ערים בכל היבשות, אבל ערים גבוהים מעל 8,000 מטרים, 14, סך כל 14 ערים, 7 נמצאים בנפאל, 5 בפקיסטן ו2 בטיבט. אז כולם נמצאים ברכס הימלאיה, רק פרוסים באזורים קצת שונים, אבל כולם על הרכס הימלאיה. ואני החלטתי לעצמי פרויקט 14 ערים, תמיד שואלים אותי מי מחליט עבורך, אמרתי, אני בעצמי מחליטה פרויקטים. אז בחודש אפריל יצאתי למסע מקלו, טיפוס שבעצם נמשך כחודשיים, אני ככה אספר בקצרה, כי יש לנו כל כך הרבה נושאים לדבר, אז אני נמצאת 50 ימים במסע, ומגיע יום הכי חשוב, יום הפסגה, ובעצם ביום הכי חשוב נותנים את הכל. היום הזה נקרא סאמיט פוש, ככה אלפיניסטים קוראים לזה סאמיט פוש, ואני יוצאת מקמפ 3, כאשר קמפ 4 לא הקימו, לא יכלו להקים, מקמפ 3, גובה 7,600, אחרי שאני כבר נמצאת 50 ימים במסע, התאקלמתי, ביצעתי את כל התוכנית שצריך על מנת להיות מוכנה ליום החשוב, יוצאים ב-9 בערב, מטפסים, 12 שעות, מגיעים ב-9 בבוקר, לפני טיפוס, הפוש האחרון של טיפוס קיר ואז הפסגה, 120 מטר לפני הפסגה, ואז הכל בשניות משתנה, מזג אוויר משתנה, רוח חזקה מתחילה להשתולל מעל 80 קילומטר לשעה, שלג כבד יורד, ערפל, רעות אפס, ואני נמצאת שם לבד על ההר עם שרפה שלי, מלווה שלי, 120 מטר לפני הפסגה, וצריך לקבל החלטה מה לעשות. ושם כל כך הרבה תסריטים בדקה עוברים לי בראש, ואני אמרתי, אם אני אגיע לפסגה, אני אשאר על הפסגה. לא אוכל לרדת. אם אני אגיע לפסגה, אני אולי אוכל לרדת, אבל תהיה מפולת אבנים או שלגים, בגלל שהשלג כל כך חזק, ויש כל כך הרבה שלג כשהוא ירד, והרוח חזקה, אז אני לא אוכל גם לרדת. השרפה שלי, שלא מתפקד, כבר הוא לא מרגיש טוב, משתל ומקידם, אז הוא ישאר שם על ההר, ואני כבר לא יודע גם איך לחזור, וישאר שם וימות. ויכול להיות שגם אני אשאר אותו יחד, ואין מספיק חמצן, כי בזבזנו כל כך הרבה חמצן כל הלילה שטיפסנו, והכל הלך לא לפי תכנון, אמרנו 10 שעות, לקח 12 שעות ועוד לא היינו בפסגה, ואז פשוט הער לא רוצה לקבל. וקיבלתי החלטה ש-120 מטר לפני הפסגה, 50 ימים במסע, אנחנו מסתובבים, אני ושרפה שלי דנדי, ומתחילים לרדת דרך חזרה, ושם וואו. גם עוד יותר הכל מסתבך.
וואו, אז בעצם 120 מטר זה כבר שרואים את הפסגה.
חד משמעי, אני רואה, אני מתחת לסלע.
זה כאילו טווח ריצה.
כן.
יואו.
זהו, 120 מטר בער, בגבעים האלה, זה יכול לקחת עוד 3 שעות להגיע, כי יש שם טיפוס טכני, אבל כן, אני רואה את הפסגה, אני רואה שהנה, זה אני כבר אחרי כל כך הרבה ימים, וכל השעות האלה שטיפסתי כל הלילה, אני מגיעה, אבל אר לא רצה לקבל אותי, וצריך לרדת מהאר. הכי חשוב לרדת, ואמרנו, לחזור הביתה.
מה תנאי מזג אוויר בסיטואציה הזאת? מה מרגישים?
ממש קור, ממש, בשניות זה הופך להיות קר תמיד, בגבעים האלה תמיד קר, זה מינוס 30, מינוס 40 מעלות, ופתאום הטמפרטורות צונחות למינוס 50, מינוס 55 מעלות מתחת לאפס, רוח שהיא מאוד חזקה, אז בתחושות זה אפילו עוד יותר, וגם אני כמובן עם חליפת טיפוס, עם כפפות, עם כל הציוד שמתאים לגבעים האלה, אבל בתנאי מזג אוויר שהם כאלה, עם רוחות מאוד חזקות, גם הציוד הזה לא מספיק, והחמצן שיש לי כבר, אני משתמש בבלון שלישי, כבר נשאר לי פחות מחצי, שליש, ואני מבינה שיש מצב שאני נשארת שם על הער, ובעצם ההודעות האלה שאני מוציאה ממכשיר אינריש, מכשיר קטן שהיה יחד איתי, בעצם זה מכשיר שגם משמש לחילוץ ולעדכון, שאפשר לכתוב הודעות, אני מוציאה גם עוד SOS, ומודיעה בארץ שאני נמצאת שם, ויש מצב גם שאני לא אוכל לרדת מהער.
בעצם את מזמינה סוג של חילוץ, למרות שבגובה הזה אי אפשר לחלץ.
בדיוק, זה סוג של חילוץ, אבל בדיוק, הגדרת את זה מצוין, לא ניתן לחלץ, אין חילוץ בגבעים האלה, אין בכלל, אין מסוק, אין מטוס, אין שום דבר. גם רגלית, חבר'ה שצוות הצלה לא יכול להגיע, קודם כל לא יכול להגיע לגובה הזה ככה פתאום סתם בכמה שעות, אין דבר כזה. וגם המזג אוויר שנמצא שם עכשיו, לא ניתן להגיע, יכול להיות עוד יומיים, עוד 3 ימים. אם המזג אוויר ישתפר וירגע, אז יגיע חילוץ. ואני אהיה שם, על הער. כמובן לא מורידים גופות שם על הער. כל מה שקורה שם נשאר שם. אין דבר כזה של להוריד גופה מגבעים האלה. כמובן גם בער מקלו יש גופות, גם בער אברסט, גם בער לוצה, שטיפסתי. פשוט...
זה כמויות. אתה רואה, נגיד באברסט יש איזה 200
מעל
100, גופות.
מעל 100, כן. יכול להיות, וואו, מעל 100 זה בטוח. גופות שם שפשוט עוברים מעליהם, מדלגים, על מנת להתקדם במסע. כמה שזה וואו. פרדוקסלי, נשמע, כן, אני צריכה מצד אחד להתקדם, אבל מנגד אני צריכה להרים את הרגל ולעבור מעל אותו בן אדם ששוכב שם וישר שם לנצח נצחים.
והם משתמרים גם ממש טוב בגלל התנאים של המזג אוויר, כי זה כיפאון.
חד משמעי, וגם הם, באותם בדיוק, בדיוק בחליפת טיפוס, בנגפי טיפוס עם תרמיל, ואפילו בתוך התרמיל יש בלון חמצן, ועם כפפות, הכל בדיוק נראה שפשוט עצרו לכמה שניות לנוח,
ולא
וימשיכו, ולא קמו.
יש גם גופות המפורסמות, יש את הגרין בוץ ואת ה...
גרין בוץ וחליפה אדומה, והבחורה היפנית היא מהסרט 1996, אולי ראיתם את הסרט אברסט מפורסם. כן, כן, האנשים אלה נמצאים שם, לא מורידים אותם, לא ניתן להוריד אותם, והם ישארו שם לנצח נצחים במקומות אלה, וזה רק סימן ועוד דבר שמראה שהכל שם כל כך נזיל, כל דבר יכול לקרות, וגם הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה, ואני גם הבנתי, גם לפני המסע לפסגת אברסט, הבנתי שכל דבר יכול לקרות. גם השארתי מכתב עבור הבן שלי, אצל אחותי, שאם יקרה לי משהו, ודבר יכול לקרות, שאריאל, הבן שלי, רק דבר אחד ביקשתי ממנו, שהמשיך לחיות כי חיים יותר חזקים מהכל, וביקשתי ממנו שלא אפילו ינסה לי שנייה להחזיר את הגופה שלי לארץ, ולא להוציא משלחת להחזרת גופה שלי, כי זה לא ניתן, זה בלתי אפשרי, זה בזבוזמן, כסף, חיים. שימשיך לחיות. אמיתית, ככה זה היה, וכמובן, אני לא מחפשת לאתגר את עצמי בצורה כזו שאני לא רוצה לחזור מהארחז חלילה. בטח שלא, זה לא משימת התאבדות, אני לא יוצאת למשימה כזו, כי זה אולי נשמע ואומרים, את מתגרה בגורל. לא, לא, לא. אני כל כך רוצה להגיע לפסגה, להניף את הדגל ולרדת מהאר, לא להישאר שם. ואני עושה את הכל על מנת לא להישאר שם. כמובן, אני מתכוננת, אני מכינה את עצמי, אני מוכנה כמה שיותר. יוצאת עם המשלחת, עם הציוד הכי טוב, עם הלוגיסטיקה הכי טובה, ודברים קורים. דברים קורים כי אנחנו, מי אנחנו? בטבע, מול איתני טבע, אנחנו הרי גרגירים קטנטנים, נכון. בני אדם, שם. ואיתני טבע הם כל כך, וואו.
ממש. וגם פה נכנסת באמת הסטטיסטיקה שדיברנו עליה מקודם. הפרויקט שאת מדברת עליו, למשל, אדרה, הנפורנה 1, 30% תמותה, זאת אומרת 1-3 בערך, ו... אתם מוצאים קבוצות, וזה יכול לקרות. באמת, אני מסתכל פה שנייה סטטיסטיקה. אני לא יודע אם הייתי מרשה לעצמי להיכנס למשהו שאני יודע שיש לי 30% לשרוד ממנו, ואני שואל את עצמי, אותך נגיד, מה עובר לך בראש שאת מחליטה החלטה, שאת יודעת שיש לך 30% לא לחזור ממנה.
אחד משמעי, הנפורנה, רק המילה הנפורנה, אני אומרת, ואני משקשקת ויש לי כאבי בטן, הפחד קיים תמיד, ובטח פחד קיים, ואני מנסה להתכונן כמה שיותר. ארה נפורנה, אני רוצה ככה לשמור לשלבים יותר ככה מתקדמים, לקבל יותר ניסיון, כמה שאפשר לטפס על יותר ערים. בספטמבר אני מתכננת לצאת לטפס בנפאל, ארמה נסלו, או שיכול להיות, זה עדיין ככה בבדיקה, אבל בצ'ויו וששפנגה שנמצאים על גבול טיבט-סין, את צריכים עכשיו לקבל אישורים אם פתחו את הגבול, כי כמה שנים זה כבר היה סגור ולא ניתן היה לקבל פרמיט בכלל להיכנס לטיבט ולטפס שם. אז בואי נראה מה יהיה. זה ערים, הם ערים כי 8,200 או ששפנגה זה 8,000, כמעט 8,200, וצ'ויו זה 8,000 ועוד קצת. הם ערים פחות טכניים, הם כן ערים גבוהים, אבל פחות טכניים וככה. יותר לצבור ניסיון, יותר להיות בגבעים האלה, יותר ללמוד, יותר להתנסות ולראות. וכמובן, כי הכנה, דיברנו, ואני יוצאת למחנה אימונים באירופה, שבוע הבא, ב-15 ליולי בעצם, ואחרי זה אני יוצאת לקירגיסטן, או טאג'יקיסטן, שזה גם ככה עכשיו נסגר. כל הזמן אני מנסה להתכונן, להשתפר וללמוד, ולהיות יותר טובה ויותר טובה. אין גבול, כמובן, אין גבול, וכמובן כל זה צריך לשלב גם עם החיים הרגילים, איך אני אומרת, עם הנורמליות. בסך הכל אני אישה נורמלית, חלק אומרים כן, שאני קצת טרולולולו, קצת לא, אבל סך הכל אני אומרת, אני כאילו רציונלית, אני מבינה עניין, אבל כן, יש את החיידה כזה, ושאלת, מה זה הדבר הזה, ובעצם יש, לא אני בכלל אומרת, זה מחקרים, הראו את זה, כשמצאים בערים, נמצאים בגבעים, אז יש פחות חמצן, ובעצם פחות חמצן נכנס למוח, ואז יש כזו תחושה של אפוריה.
כמו שיכרון.
בדיוק, שיכרון, כמו אפילו...
כמו שיכרון מעמקים, רק שיכרון גבעים.
חד משמעי, בדיוק.
שזה בסרט האברסט,
בדיוק, כמו שבדיוק. אפוריה, ואז בתחושות, אתה מתמכר לתחושה זו. ואני, אולי ככה לא נעים להגיד, אבל אני אמרת, אני כבר הפכתי להיות נרקומן של ערים, אני מחפשת כל הזמן את התחושה הזו, את האתגר הזה. שואלים אותי, את נהנית שם? לא, אני לא נהנית, it's not fun. לישון על הקרח חודשיים, לישון באויל, על המזרן דק, בסק שינה, וכל הזמן קר, כל הזמן נמצאים שם בתת זונה. ביום טיפוס, רק לספר לכם, יום הטיפוס, לא יום מנוחה, יום טיפוס בער, מאבדים 7,000 קלוריות. אני אף פעם לא מסוגלת להכניס את הכמות הקלוריות האלה, כי קודם כל, כל אוכל צריך לסחוב, זה ציוד שהמון דברים, זה משקלים. אז אני אולי מכניסה שם 2,000 במצב הטוב, 2,600. אז אני אומרת, כל הזמן נמצאת בתת זונה שם, כל הזמן אני נמצאת שם בקור, כל הזמן מצאת בתנאים, לא תנאים, אני לא נהנית. אבל להגיע לפסגה ולרדת מהר ואחרי זה לספר את הסיפור, זה וואו, אולי זה נשמע לא הכי שאנשים אוהבים לשמוע, אבל היום אני גם מרשה, בגיל שלי, איך אני אומרת, היום אני כבר מרשה לדבר פתוח, גם הרבה בשביל האגו, גם בשביל הרבה לעמוד ולעשות משהו אחר, וגם בשביל אחרי זה, לעצמי להגיד, וואו, עשיתי את זה, יצאתי מאזור נוחות, התמודדתי עם משהו ש... לא, מעט מאוד אנשים מתמודדים בעולם, וזה משהו שלי זה גורם להתרגש. אני מדברת איתך על הערים, ואני מתרגשת מהדבר הזה, למרות שזה לא פשוט, זה כן מורכב, אבל יש משהו בטבע שאני אפילו, בטח אתה יכול להבין, אתה גם מתעל הרבה, אתה כל מיני מקומות, אתה יכול להבין מה זה התחושה הזו, להיות שם בכל האזורים האלה, בטבע, ולחוות את זה.
ממש, ממש, וגם... למעשה, כל מה שאני מדברת עליו, זה בעצם ליצור סג של חוויות כאלה שאת סוחבת איתך, והן חוויות שהן גם משלבות משהו פיזי, אתה עוד יותר זוכר אותן. יש לי חבר מבעד אחד שאמר שחוויה זה סבל לשעבר, אז המצגים, אתה שומע את זה?
יפה.
זה הציטוט שלך.
משפט מעולה, חוויה זה נכון. סבל שעבר לגמרי. אנחנו מאבדים ומבינים שזו הייתה חוויה, רק שם סבלנו. כשחזרנו, ותמיד אנחנו מבינים את התחושות האלה בכמעט בדיעבד, מבינים, וואו, שזה היה וואו. כי שם אני שם, אני אמיתית, אני שם, אני פועלת כמו רובוט. בדיוק שאלת אותי איך אני... המשרד, האם אין שריפה במשרד, האם אין כיבוי דברים שצריך לטפל. אני בכלל שם מתנתקת מהעולם, אני לא נותנת לעצמי אפילו רגש של געגוע.
את גם לא יכולה, בואי, את תקועה שם
בקליטה וכלום. נכון, אבל אני גם לא נותנת לעצמי בראש. אני שם פועלת כמו רובוט, אני רק מתמקדת בדברים שצריך להתמקד. צריך להתמקד היום, לצאת מקמפ לקמפ, לבייסקמפ לקמפ אחד, בזה אני מתמקדת. צריך היום לנוח, בזה אני מתמקדת. לנוח, מה זה לנוח? לא לעשות כלום. שוכבים בשק שינה באויל ולא עושים כלום.
וואו.
והרבה פעמים גם לא מביאים ספר, כי ספר זה משקל, צריך לסחוב. אז הרבה פעמים גם אין שם כמובן סוללה, אין שם גם ספרים אלקטרונים, דיגיטליים, כי על סוללה שומרים. אז הרבה פעמים אני עם עצמי, עם המוח שלי, צאת שם ורק מתמקדת ב בדברים שאני צריכה לעשות, ודברים הבסיסיים.
איך באמת בונים את החוזק הנפשי הזה שאת מדברת עליו עכשיו? כי זה תהליך, זה לא משהו שנולדים איתו תמיד.
או, לא, לא נולדים, וזה בטח שאפשר, איך אני אומרת, אפשר לאמן את השריר הזה? כל פעם מאמנים את השריר הזה. זה לא פשוט, אבל מאמנים. ואני אגיד לך משהו ש... זה תלוי בכמה אדם רוצה את הדבר הזה. כמה אדם רוצה את היעד שהוא רוצה להגיע. כי ברגע שהוא כל כך רוצה, עושה את הכל, גם יודע להתמודד כמובן מנטלית. פיזית, זה, בערים זה רק 20%. כולם מגיעים מוכנים פיזית, כמה שאפשר. כולם מתאמנים, כולם רוצים להיות מוכנים. ושם אנשים, אני ראיתי אנשים פיזית חזקים, אנשים ספורטאי על, אלפיניסטים, נשברו מנטלית. נשברו פשוט מנטלית, מכל התנאים מסביב, מהתנאים לא פשוטים. אני זו השיטה שלי, יכול להיות שזה לא נכון, אני סיגלתי לעצמי, אני שואלת את כל השאלות, כן, למה, מתאים לי, לא מתאים לי לפני זה. ברגע שאני פשוט לוקחת דף לבן, A4, מחלקת אותו לחצי, כותבת, למה כן, למה לא. את כל הפחדים שלי, את כל החששות שלי, את כל הדברים מסביב, אני פשוט כותבת על הדף, הזיז בלי צנזורה, רק אני עם הדף הזה. ואז בסוף אני עושה קו, והחלטה כן לצאת או לא לצאת. ורגע שיש החלטה כן לצאת, אני כבר לא שואלת את עצמי, למה? קיבלתי החלטה, ובשדה תופעה אני מנתקת את הראש בכלל, האם נכון עשיתי, לא נכון עשיתי, זה בכלל לא מעניין. אני עכשיו יצאתי, התפניתי לדבר הזה, לקחתי זמן, חודש, חודשיים, תלוי כמה מסע, שילמתי הרבה כסף, התכוננתי, ועכשיו אין זמן לשאול. אני יוצאת ואני אומרת לעצמי, עכשיו אני, מה צריך לעשות? אם יש בעיה, אם יש משבר, אם יש אתגר, אני לא שואלת למה זה קרה. אני שואלת איך אני מתמודדת עם הדבר הזה. איך אני, עכשיו שם, בתנאים שיש לי, מתמודדת עם הדבר הזה. זו השיטה שלי. זו השיטה שלי, ואני שם פועלת כמו רובוט. אני אומרת לעצמי, עכשיו אני רובוט, אני בתוך המשימה. זה בכלל לא מעניין אותי, אני אוהבת את זה. נעים לי, לא נעים לי, קר לי, חם לי, זה. אני לא שואלת את עצמי. אם קר לי, אני חושבת איך אני עושה על מנת הכל שלא יהיה לי קר. זאת אומרת, אני מתלבשת יותר טוב, שמה אולי תרמה יותר חם, בשק שינה שמה בקבוק חם, עם מים חמים כמה שאפשר, ואז יותר נעים לי. דואג, מתמודדת שם מה שאפשר.
זה בדיוק מעלה לי גם כמה שאלות של must to ask שיש לי, שהן מאוד מאוד, אולי אפילו קישיות, אבל אני חייב לשאול אותן. דבר ראשון, יש את הנושא של צרכים, שבתנאים כאלה אני לא מדמיין איך אני יכול להשתין, כי זה פשוט יעוף לי על הפנים ויקפה. דבר ראשון, דבר שני, הנושא של בישול, אוכל וכל מה שיוצא בזה, איך מבשלים, מה אוכלים.
אז קודם כל, אני אספר, קודם כל, ברור לכם, לכולם קשה, גם לגברים, גם לנשים. אבל לנשים הרבה יותר קשה. קודם כל, אין ציוד אלפיני לאישה. חליפת טיפוס שלי זה לגבר מידה הכי קטנה, נעלי טיפוס לגבר. הכל דבר הוא לגבר, כי למה אין לאישה? כי אין ביקוש. ברגע שאין ביקוש, אז יש פחות היצע, כמובן, זה ברור. העולם הולך ומתפתח, עכשיו קווה שעוד כמה שנים גם יעשו וייצרו דברים גם לנשים. אבל כרגע אין. עכשיו, איך עושים מספר אחד, מספר שתיים? נאמבר וואן, נאמבר טו, לא פשוט. קודם כל עושים את זה, קודם כל שומרים על שלג נקי. עכשיו, אי אפשר לצאת מהאוהל ולעשות פיפי. כי אנחנו אוכלים את השלג הזה, שותים את השלג הזה. אז קודם כל עושים פיפי בבקבוק. אז לגבר, זה הרבה יותר קל. מה שצריך, צריך אישה, בקבוק, הכל יהיה רטוב, אז יש איזשהו מכשיר, שככה אפשר, מדביקים את זה שם, ועכשיו שמדמה את האיבר מין של גבר, ואז מכניסים את זה לתוך הבקבוק, משפך בדיוק. את המספר שלהם עושים בסקית, עם החומרים מיוחדים, שזה בעצם גם... גורם שזה מתקלה שם, וגם שלא ירח, אבל גם שם אין ירח, כי הכל קופה. עכשיו, כל הדברים האלה חייבים להוריד מהאר. אי אפשר להשאיר. זאת אומרת, כל מה שאני עושה, אחרי זה, כמובן, לנוזלים של פיפי, אז יש בונים איזשהו בור, או איזשהו שקית משתפת עוד לי, שהכל שם שופכים.
וסוחבים את זה איתנו, לא איך כולם.
או שזה כבר הופך להיות קפוא, אבל סוחבים כל הזמן איתנו, או שמטמיעים איזשהו בור, משאירים את זה שם, ואז בדרך חזור, כשיורדים מהאר, כמובן, אוספים הכל. אסור להשאיר. איך אוכלים? אז קודם כל, איך מייצרים מים? לא סוחבים שם מים, כמובן, לא מביאים בקבוקי מים. בקבוקי מים, מלאים מים, כמובן, מביאים בקבוקים על מנת לשים שם מים. אז איך מייצרים מים? מהשלג. גושי קרח, שלג, שלג, שם אין סוף. עכשיו, יש בעיה אחרת, אתגר אחר. לקבל ליטר מים, זה תרמוס. תרמוס זה ליטר מים. לא קח 3 שעות להפשיר.
וואו.
שלג. זאת אומרת, בשביל לקבל ליטר מים, צריך לעבוד 3 שעות. כל דבר בר הוא מדוד ומחושב, כל דבר רק עושים מה שצריך ומשתמשים במים לטובת הצרכים שצריך. כמובן, לצחצח שיניים זה דבר פחות חשוב, לא לטובת ההישרדות שם, לא, ביום יום בטח שזה חשוב. לשטוף פנים, לשטוף ידיים, זה בכלל לא חשוב. אז בעצם המים שמכינים, נוזלים שיכנסו פנימה, כי למה זה לוקח כל כך הרבה זמן להרתיח? כי החוזר רתיחה בגובה, הם פחות, הם, אין שם אף פעם 100% בגובה. פחות יש לחץ. אז יש תמיד 60%, 70%, 40%, תלוי כמובן באיזה גובה נמצאים, אז המים אף פעם גם לא רותחים, תמיד הם פושרים. עכשיו, לייצר מים לוקח הרבה זמן. דבר בסיסי, שאנחנו חייבים את המים, צריכים לעבוד הרבה שעות. אז מהשלג שנמצא מסביב, זו הסיבה שגם לא מלכלכים את השלג, כמובן. וגם על ההר, כמה שפחות, רוצים להשאיר שיהיה נקי, שיהיה לכאורה תחושה שאף אדם לא היה שם. בנפאל, אני אגיד לכם, רק בנפאל פחות מקפידים, וזה מאוד מאוד ככה קשה לי לראות, אני כמובן מאוד מקפידה, אבל באנטרקטיקה ואלסקה יש כנס. אם רנג'ר פקח יראה טיפה צהובה על השלג, הוא נותן כנס בגובה של $10,000 ואף יותר, ורושם את השם, והאדם הזה אף פעם לא יכול להגיע יותר לפארק הזה, לטפס שם. שם כל כך מקפידים, ממש. כשנכנסים, מגיעים לאנטרקטיקה למשל, לפני שהמסוק מוריד אותנו, המסוק, המטוס המיוחד, מנקים את כל הנעליים, את כל הציוד, עושים את זה חיתוי. הכל שם כל כך נקי וכל כך מבריק, כי אין שם חיידקים, הרי אין שם ציפורים, אין שם חיות, אין שם שום צמחיה, אין שם שום בעלי חיים שחיים. אז יש מה שאין שם גם, לא נוצרים שם שום חיידקים, וכל דבר שיכול לקרות, יכול לגרום לזהם ולגרום נזק.
זה מדהים איך מצליחים לשמור על הכל ככה, זה כל כך חם, וזה רק מראה שאם רוצים זה אפשר, ולא כמו בארץ.
זה אפשר, והנה, יש שם סנקציות. בנפאל מנסים, מקפידים, אוספים זבל, כמובן, אבל לא מספיק.
נכון, גם נפאל יש אזורים מאוד מאוד מתוירים, אני בעצמי הייתי בסופי ונפורנה, יש שם כפרים, יש הרבה מאוד תיירים שעושים את זה, זה ככה יותר קשה באמת לשמור שם. ומבחינת מזון, אז הם סוחבים עליכם הכל, אז מה אוכלים? רק אינסטנט נודלס כזה?
זהו, אז בבייסקים כמובן, אני מדברת עכשיו על הבייסקים בנפאל, בערים גבוהים, לא רק אברס, גם אברס, מקלו, לוצם, בבייסקים יש כמובן זה פינוק. עד הבייסקים, כי יש תמיד אפשרות או חיה בשם יאק, אם היית בנפאל, אתה יודע, זו חיה שסוחבת, או שרפות שסוחבים.
אך, שאתה לאכול את היאק, זה גם עשיתי.
לא, לא לאכול, לא, שחיה שיכולה להביא לוגיסטי ציוד, וגם השרפות סבלים נפאלים שמביאים את הציוד לשם, לבייסקים, ולפעמים גם יש אפשרות שהמסוק מביא את כל הדברים, לוגיסטיקה, אז בבייסקים יש אוכל יותר טוב, יותר טעים, ושלים שם אורס, פסטה, בשר אין שם, כי בשר מאוד קשה גם לבשל בתנאים האלה, וגם הוא לא מתקל טוב, אז זה הרבה שם קטניות, זאת אומרת, קוסמת, שאני מביאה אפילו מהארץ, קוסמת, אבל יש שם דברים טובים, זאת אומרת, דברים שאוכל מרקים, ככל שעולים יותר למעלה, אז כמובן כל מטפס סוחב את האוכל האישי שלו, הסבלים נפאלים סוחבים את הציוד הקבוצתי, כוונה זה אוהלים, גזיות, סירים, שאפשר יהיה שם לבשל ולהפשיר מים, ובעצם כמו שאתה אומר, אוכל יבש, בעצם אוכל יבש, שאפשר להכין אותו אינסטנט, זאת אומרת, אפילו, כמובן, גם נודלס, ויש גם מנות מיוחדות, שנקרא mountain portion, זה מנות שיש להם 600, 700, 800 קלוריות, שבעצם אפילו באותה שקית, באותה מנה, רק שמים מים, ולא חייבים גם מים רותחים, כי הרי אין שם מים רותחים, מים אפילו פושים, וזה כבר מתבשל שם, והמנות האלה שבעצם זה סובלימטים כאלה, זה מנות מיובשות שיש כל מיני מנות, עד היום אפילו יש היום כמו לזניה או גולש או, או אורז עם בשר ואוף, זה כמובן זה הכל מיובש, אבל שם כמובן בכלל בטבע האוכל כל כך טעים, כל דבר שלא הייתי נוגעת בחיי יום יום שלי, שם זה כל כך טעים, עכשיו כל דבר כזה הוא שוקל. מנת נודל שוקלת 240 גרם. מנת, נגיד, מאונטן, שזה 600 קלוריות, זה שוקל 350-400 גרם. אז אני אומר תמיד לעצמי, כמה ימים אני יוצאת עכשיו להתאקלמות? 8 ימים, אני צריכה לקחת עכשיו 8 מנות, ואם אני רוצה 2 מנות, אז זה 8 כפול 2 כפול 400 גרם, זה כבר הופך להיות משקל, ואני צריכה עוד לקחת כפפות, וכובע, וגרביים, ועוד דברים, וגרזן, וקרבינות, וכל עליי, וריתמות, הכל הופך להיות משקל, והמשקל שם משמעותי, זה הרבה פעמים גם ותרים על עוד מנת אוכל. ולעומת, לקחת את הציוד שבעצם לטובת ההישרדות שם.
מה המשקל הממוצע באמת של תיק שסוחבים? כי גם צריך לזכור חמצן ובלונים.
כן, זה תלוי כמובן. חמצן מתחילים מהגובה כבר 8,000, אבל התיק ממוצע בין 15 קילו, 20 קילו, תלוי. הרי מה שקורה שבערים גבוהים, אז מתחילים להתאקלם. אז איך מתאקלמים? בעצם תופרים את ההר, סוחבים את הציודים ומעבירים את הציודים. מבייסקים לקמפ אחד, הבאתי פעם ראשונה שק שינה, כל, יש לי 3-4 עסקי שינה, בכל קמפ אני משאירה עסק שינה, על מנת לא לסחוף כל פעם, אז אני מביאה לי קמפ ראשון, עסק שינה, כל מיני דברים שאני צריכה שם, אוכל, קצת גרביים, עוד זוג גרביים, עוד טרמה, ואז אני משאירה, ואז אנחנו יורדים אחרי שינה, לינה שם בקמפ אחד, יורדים למטה לבייס קמפ. למחרת, או אחרי כמה ימים שאנחנו נחים בבייס קמפ, יוצאים שוב מבייס קמפ לקמפ אחד, כבר בקמפ אחד יש לנו את הציודים האלה, אז אנחנו ישנים שם, ואז מטפסים לקמפ שתיים. ואז בקמפ שתיים אני שוב משאירה, אוכל, שוכבת כמובן על הגוף של אוכל, שק שינה, מזרן, וככה כל פעם תופרים לאט לאט, קמפ שלוש, קמפ ארבע, ובקמפ ארבע גם בעצם כבר משתמשים גם בלוני חמצן, אבל גם בלוני חמצן צריך להביא לגובה הזה. אז כל פעם מעבירים בלון ועוד בלון ועוד בלון, ככה מטמיעים את זה בכל מיני קמפים, על מנת להביא את זה לנקודה שמתחילים להשתמש.
והנקודה של הקמפ ארבע היא ממש לקראת הפסגה, זאת אומרת שזה היום האחרון ומיד אחריו כבר...
חד משמעי, בדיוק. הקמפ ארבע בדרך כלל נמצא, בדרך כלל זה 7900, 8000, שבעצם האזור הזה גם נקרא death zone, אזור המוות. בעצם באזור הזה כבר מתחילים להשתמש בבלוני חמצן ויוצאים ממנו, ובעצם השאיפה היא להיות כמה שפחות בקמפ ארבע. כמה שפחות, ולא תמיד מזג אוויר מאפשר זאת. אז מגיעים לקמפ ארבע, מנוחה של כמה שעות, ויוצאים ליום הפסגה. לא תמיד הכל מתאפשר לפי התוכנית שיש, אז הרבה פעמים גם מגיעים לקמפ ארבע, ונתקעים שם גם יום ויומיים.
אבל אתה ישן עם בלוני חמצן? זהו, אז שם... כל הזמן?
כן, אז ישנים שם, אם נתקעים שם, נשאים שם כבר בלוני חמצן, ומה שפשוט שמים, יש כל מיני מדדים, בבלון חמצן יש מדדים, שזה מי... 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, אז תמיד שמים בשינה, שמים זה על המדד הכי נמוך, כי לא לבזבז את החמצן, ובטיפוס, כשאנחנו מטפסים, שמים כמובן 2, או 3, או 4, שזה כבר ממש לקראת הפסגה, אבל ככל שאני שם המדד יותר גבוה, אז החמצן שלי עוזל יותר מהר. הרי הכל זה, ככה אני אומרת, הכל זה מחיר לכל דבר, יש מחיר לכל דבר, אני רוצה יותר חמצן, אין בעיה, אז אם אני שם החמצן על 4, אז החמצן שלי ייגמר תוך 3 שעות.
איזה הרגשה מוזרה הזאת, לנשום במסכה שאתה נמצא ביבשה. זה ממש מוזר. איך מרגיש אבל לנשום בלי הבלון שם? זה אפשר לנשום, אבל זה פשוט לחץ חמצן נמוך יותר.
כן, אפשר לנשום. אני, הכל שם, כשאני יושבת ולא עושה כלום, אז אני לא מבזבז כל כך הרבה חמצן. אז אני יכולה גם לשרוט בלי חמצן, בלי תזוזה. אבל ברגע שאני צריכה לעשות איזושהי פעולה, אז אני צריכה יותר חמצן. אז המוח שלי זקוק ליותר חמצן, אז הרבה יותר קשה. למשל, לשים נעלי טיפוס בגובה 7,000 או 8,000, זה לוקח שעה.
כי הרגליים מתנפחות.
לא רק. התנועות, הכל יותר איטי, הכל יותר קשה. שם זה אנחנו כמו צו, אבל תחשבו צו ביום הכי עייף שלו. ותכפילו עכשיו הכל זה ב-100. ככה אנחנו מתנהלים. זה נראה אולי, אפילו ראית סרטונים אולי, זה נראה כמו זומבי, שהולכים בדיוק כך הולכים. צעד, 10 דקות המתנה. צעד, עוד 10 דקות המתנה. זה בימים, מדברת כבר על גובה 8,000. ככה בדיוק מתפקידים. זה לא סלו מושן. ככה שם, בדיוק ככה. כל דבר הוא לוקח זמן, כי המון חמצן צריך בשביל לעשות את הפעולה כלשהי. עכשיו אני מרימה יד, אני צריכה חמצן, פה אני גובה אפס. שם להרים יד זה צריך הרבה אנרגיה, המון אנרגיה. לשים נעלי טיפוס, או בכלל נעלי טיפוס, לא מורידים אותם, בוא נתחיל מזה כבר. הרבה ימים גם כשנמצאים בגבעים לא מורידים, גם לא מורידים כמובן בגדי טרמו, לא מורידים את הגרביים, לא מחליפים.
אתה גם לא מזיע כל כך.
לא מזיע, גם זה בכלל לא חשוב, נמצאים בכל הביגוד הזה, בכל הדברים האלה כבר לבושים, אף פעם לא מורידים את זה, כי קודם כל לא להתקרר כמובן, לא לחלוט, וגם זה שומר עליי, וגם אין לי אנרגיות, לא להוריד, לא ללבוש, לא להחליף, אז פשוט ככה.
וואו, וואו, באמת. ועוד משהו שחייב לשאול גם, איך, את אומרת קמפ, איך זה נראה? אתה כאילו ממש מקים כל פעם אוהל, או שיש אוהלים שכזה מחכים לשימוש כולם, אוהלים ציבוריים כאלה?
או, אז כן, זה מה זה שלא תפעות כמה, אני יכולה לשלוח תמונות ותראה מה זה. כשאני אומרת קמפ, זה לא מובן לי, אבל זה לא מובן לחבר'ה, ותמיד אני מספרת ומסבירה. אז קודם כל מגיעים לבייסקים, אז בעצם בייסקים כן מקימים, מקימים סבלים נפאלים, אם הם מצליחים כמה ימים לפני זה, אם לא, אז תוך כדי תנועה, אז הבייסקים הרבה יותר ככה, אני אומרת, בייסקים זה בכלל מלון 5 כוכבים. תאמין לי, ככל שעולים לקמפים הבאים, המצב נראה אחרת לחלוטין. אז בעצם בבייסקים יש אוהלים אישיים אפילו, אוהלים די גדולים, שבאוהלים האלה גם אפשר אפילו לעמוד. אני לא גבוהה, אני 1.60 מטר בגובה, אז אני אומרת, עם הגובה שלי, זה דבר, זה יתרון, כי עם הגובה שאני יכולה לעמוד באוהל. כשאני אומרת לעמוד באוהל, זה לא מובן מאליו. כי מי פה, מי בייסקים? הכל הולך ומדרדר. קמפ אחד, אוהלים קטנטנים, נמצאים שם כבר שניים, שלושה אנשים, זה בדיוק כמו שאתם מכירים, אוהלים הקטנים האלה, רק אוהלים הרבה יותר עמידים למזג אוויר, הרבה יותר, זאת אומרת, שתי שכבות.
אבל הם כבר שם?
הם כבר, לא, 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 שם אנחנו מביאים.
את מביאים אותם.
מביאים, ותוך כדי כמובן תנועה, מקימים. עכשיו מקימים, יחד עם השרפות, אם הצליח שרפה להגיע לפניי ולהקים, זה וואו. אם לא, מקימים יחד. הכל עושים יחד תוך כדי.
זה מורכב, זה כוח
מורכב, ואם יש מזג אוויר קר, וטמפרטורות קרות, ורוח חזקה, אז הכל אף. ברור. קמפים הבאים, הכל מקימים יחד. זאת אומרת, בסופו של דבר יוצאים או עם החבר'ה שבמשלחת, או אני יוצאת עם השרפה שלי, סבל מקומי, שבעצם הוא סוחב חלק מהציוד, אני סוחבת חלק מהציוד, ואז מקימים שם, מקימים שם את האויל. אנחנו נכון, מקימים ולא מפרקים אותו. כי הוא ישמש אותנו עכשיו כל פעם לקמפ אחד כשאנחנו נגיע. ואז אנחנו מגיעים לבעלה להתאקלמות, הבאה לקמפ 2, יש עוד אוהלים, מביאים את האוהל הנוסף, מקימים שם. וקמפ 3, מקימים שם. זאת אומרת, כל פעם אנחנו
ציוד.
בדיוק, כל הזמן ציוד, תחשוב כמה ציודים, שלושה שקי שינה, אוהלים בדיוק, שלושה אוהלים, מזרנים, על מנת, הכל על מנת, שאני לא אסחוב את אותו דבר כל הזמן, כי אני רוצה להגיע כבר לקמפ 1, בפעם הבאה, קמפ ראשון, שיהיה לי כבר מוכן, לפחות דברים בסיסיים, שק שינה, מזרן, אוהל, אתה יודע, אפילו שם קצת גזייה, קצת אוכל, שכבר זרקתי מפעם קודמת, והבארתי שם, דברים כאלה. כל פעם, תבין, כל פעם אנחנו תופרים. כמו בתפירה.
זה סיוד זה. אתה כל פעם צריך להרוס ולקפל, לפרוק.
כל כך הרבה זמן. הסיבה שלוקח זמן זה לא המרחק. המרחק בין בייסקים לפסגה 80 קילומטר, 90 קילומטר, 100 קילומטר, זה לא הרבה. הגובה. ואז בשביל הגובה זה כל פעם, אנחנו משנים את הציודים, כל פעם משנים, משנים, עוד פעם קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שמגיעים לקמפר, ורק לספר לכם, כל מה ששמנו, אנחנו חייבים גם להוריד. תקשיבו, כל מה ששמנו, קמפ אחד, קמפ שניים, קמפ שלוש, עכשיו צריך גם לקפל ולהוריד.
יו.
ואסור להשאיר זבל, ואסור להשאיר את הצרכים הבסיסיים שעשיתי שם. הכל מורידים. עכשיו, זה לא שזה קל, נכון, יורדים, אמנם יורדים, אבל צריך הכל לקחת, פשוט לעצור מהפסגה.
צריך להיות ממש מסודר, כאילו, זה ממש צריך להיות מסודר בראש, ולדעת להוריד בדיוק את הדברים, לקפל.
אחד מה שרק בזה אני עסוקה. תחשוב, אני צריכה כל הזמן להיות עסוקה. רגע, זה הבאתי, זה הבאתי. עכשיו, אני לא שאני רושמת לעצמי רשימות. רשימות בראש.
הכל בראש.
הכל בראש. עכשיו, כמובן, הכל מינימלי, הכל פשוט, הכל פרימיטיבי. לא, זה לא ש... פרימיטיבי, אני יודעת, אני גם בארץ, אני מכינה כבר שקיות, אני כבר מכינה דברים ושקיות. אני אומרת, זה שקית לקמפ אחד, שקית לקמפ שתיים. זאת אומרת, שקיות עמידות במים, כאלה מיוחדות, כן. ממש תיקים כאלה שקיות. אני אומרת, זה ג'לים, למשל. אוכל טכני. אני אומרת, רגע, אוכל טכני. יש לי 40 ג'לים, נגיד. אני אומרת, אוקיי, 5 ג'לים, אני זורקת כבר בקמפ אחד, זה 5 בקמפ שתיים. הכל מסודר. אני בארץ מתכוננת. זאת אומרת, אני יודעת, הכל, התוכנית של הטיפוס, אני יודעת מראש. כמובן, לא הכל הולך לפי תוכנית, הרי אנחנו בערים, הטבע, אז זהו כל. לפעמים נתקעים בקמפ יותר זמן ממה שציפיתי, או לפעמים בבייסקם, אז ברור, יש התאמות, אבל בגדול יש תוכנית, ואני גם מתכוננת מראש, כבר בארץ, אני פורסת הכל בסלון, ואני יודעת בדיוק איזה ביגוד, איזה לבוש, מה יהיה, יש לי תיק שהוא ממש רק לסמית פוש, רק ליום הפסגה, זאת אומרת, החליפת טיפוס, הביגוד יותר חם, הגרביים המיוחדות לפסגה, ממש ככה אני מתכוננת בארץ. זה הרבה לוגיסטיקה.
ממש.
זה הרבה... איך אני כל היום מתעסקת בערים, כל היום במה מתעסקים, שואלתי, מה את עושה שם? אמרתי, מה זאת אומרת אני עושה? אני מפרקת, אני אורזת, אני מתארגנת, אני יוצאת, אני חושבת כמה לקחת, אני סופרת גרמים, גרמים של אוכל, גרמים של גרביים, גרמים של שק שינה. תשאלתי כל גרם, אני אגיד לך, שק שינה...
כמה גרב? כמה שקולת גרב?
100 גרם.
100 גרם.
כן, כזה, 80 גרם אפילו. אני יודעת כל דבר, שק שינה, קילו 200, נעל טיפוס, קילו 400,
קרמפונים,
אבל יש שני קילו 200.
וואו.
כל אני אשאל אותי, אני מתקעה, כל בראש, כי אני רוצה להבין כמה יהיה לי על הגב. עכשיו זה קודם כל חשוב, וגם אני רוצה לדעת שאני מסוגלת לסחוב את הדבר הזה. ואם יש משהו מיותר, אז אני פשוט מוציאה. כי זה מאוד קשה. תחשבו, 10 קילו פה, תרמיל, 10 קילו, שם זה מרגיש כמו 70 קילו. פחות חמצן, צריך יותר להתאמץ. רק אני לספר לכם...
אבל אתם לוקחים בפרים של ציוד לספר, נגיד אוכל ספר, כי אתם יכולים להתקע, ואז מה עושים?
שוב, זה ככה, זה בתסריט, זה כן, צריך לקחת, אבל כל כך הרבה פעמים מבטרים, כי אנחנו לא רוצים לסחוב, איך אנחנו אוהבים להגיד, לנו זה לא יקרה, אז זה בדיוק מה שהיה קרה באברס, במסע שלי פסגת אברס, אחרי שכבר היינו 50 ימים במסע, כבר התאקלמנו, עשינו את כל התוכנית התאקלמות, יצאנו כבר לסמית פוש, הימים החשובים ביותר שזה להגיע לפסגה, ואנחנו יוצאים מבייסקים לקמפ אחד, ישנים בקמפ אחד, מגיעים לקמפ שתיים, מגיעים לקיים 2, ישנים שם, ולמחרת אנחנו מתעוררים לציקלון אודי. ציקלון אודי שהגיע, זה בעצם מפולת שלגים, זאת אומרת שלג שלא מפסיק לרדת, ורוחות מעל 60-70 קילומטר, ולא ניתן להתקדם, ושם אנחנו נתקעים 6 ימים. תחשוב 6 ימים, הבאנו אוכל רק ל5 ימים לכל הקמפים וגם לירידה. עכשיו אנחנו נשארים שם בלי אוכל, כמובן אוכל הולך ועוזל, אנחנו מבינים שאנחנו נתקעים ועוד יום ועוד יום, מלמטה לא יכולים להביא לנו כי מזג אוויר לא מאפשר, מלמעלה אנחנו לא יכולים להתקדם גם כי מזג אוויר לא מאפשר, אנחנו נתקעים שם, פשוט יושבים ממתינים, וכמובן מתחילים כבר לצמצם באוכל, מתחילים כמובן לצמצם, כמובן תמיד מכל ההתאקלמיות שסיפרת כאן מהתפירות הר שבאנו, אז כל פעם השארנו אולי עוד קצת ועוד קצת, אז תמיד יש עוד קצת ועוד קצת, אבל האוכל בעצם הולך ונגמר, או שבאנטרטיקה זה בכלל היה סיפור אחר, שנתקענו שם אחרי הפסגה, כבר ירדנו מהר וינסן, ואנחנו ירדנו לבייסקם, ובעצם אנחנו ממתינים שהמסוק מיוחד יבוא לקחת אותנו. ואנחנו פשוט נתקעים שם מעל 10 ימים, אין לנו כבר אוכל, כי כל האוכל שהיה והשתמשנו, מסוק לא יכול להגיע, המטוס הזה לא יכול להגיע, מזג אוויר לא מאפשר, ואיך סיפרתי לך שזה היה בדיוק אחרי קורונה, שנתיים שאנטרטיקה הייתה סגורה, לא ניתן להיכנס, ולפני שנתיים שהיו שם מטפסים, אז הם פשוט השאירו אוכל בתוך, פשוט חפרו בור והשאירו שם את האוכל, חשבו שנה הבאה הם מגיעים, אז הם שמרו שם את הציוד, אבל אף אחד לא הגיע שנתיים, ואנחנו ככה, זה פשוט צריך לראות את התמונה הזו, אנחנו עם, עם שפל, שפל,
את חפירה.
את חפירה, יצאנו למשימה, אף אחד לא רצה, אני אמרתי, הובלתי את המהלך הזה, אמרתי, בשום פנים ואופן, אנחנו לא נשארים פה בלי אוכל, אנשים אמרו לי, מה פתאום, זה של אמריקאים, אמרתי, של אמריקאים, לא נורא, אני אשלח להם אחרי זה מייל, ואגיד, אני אראה, כי קודם כל, כשמשאים אוכל, אז יש כזה, כזה מקל כזה, סטיק כזה, ששמים בעומק של 5 מטרים, על מנת אחרי זה, הרי המון שלג יורד.
וואו.
אז שהוא יבצבץ, אבל השלג ירד כל כך הרבה שלא ראינו את הסטיק הזה, אז התחלנו, פשוט ידענו איפשהו לוקיישן.
איך ידעתם אבל שיש בכלל אוכל שם?
הלוקיישן, כי בדרך כלל זה פחות או יותר, הראש משלחת שהיה איתנו, אז הוא אמר שהוא, כשהוא היה לפני כמה שנים, אז פחות או יותר השאירו שם אוכל, אמרתי, מת חפירה, יצאנו, אני אספתי אנשים, לא כולם היו מוכנים לפעולה הזו, אני כמובן, זה לקח כמה ימים עד שאני כבר עשית להם חור בראש, כי פשוט לא היה אוכל, כבר לא היה. ואז אנחנו חפרנו, מצאנו, תחשבו שמצאנו אוכל שהחביאו 2 שנים, מצאנו בשר קפוא, מצאנו לחם קפוא, לחם, הכל לא התקלקל, הרי זה מינוס 50, מינוס 60, שם מינוס 100 בחורף.
איזה פינוק זה?
אפילו מצאנו קקאו, תחשבו, בצנצנת, צנצנת שהיה שם אבקת קקאו, אתם יודעים מה זה?
איזה פינוק.
איזה פינוק זה היה שם, הבשר זה היה הבשר הכי טעים, שהלחם, חגיגה. אז ככה בעצם, אתה יודע, בהישרדות, ככה צריך לפעול. אנשים לא נעים, הרבה לא נעים. אחרי זה צחקתי כי פגשתי את המשלחת האמריקאית, שאני פגשתם בטיפוסים אחרים, אז שחקנו. כי אחרי זה, כשחפרנו, אז ראיתי שם פתק של איזה משלחת זה שייך. אז תמיד אנחנו צוחקים שאני אכלתי להם את האוכל. אבל לא נורא,
במצבים כאלה באמת שיוצאים כמשלחת, זה אדם לאדם זה אוהב, או שזה באמת קבוצה שתומכת ודוחפת ומקריבה מעצמה?
וואו, זו שאלה כל כך טובה. כי בעצם יוצאים משלחת יחד. אבל בתוך המשלחת, זאת אומרת, יש קבוצה, ומה שקורה שבתוך הקבוצה, יש קבוצה שזה, קבוצה משמשת אינטרס מסוים. כולם רוצים להגיע ליד, שכולם רוצים להגיע, לצורך העניין, איזושהי פסגה של ההר שאנחנו רוצים להגיע. ושם כל אחד אגואיסטי, סוליסטי, ודואג רק לעצמו. בעצם אף אחד לא עוזר, אף אחד לא נותן איזושהי עזרה, אף אחד לא מציע עזרה, אף אחד לא מבקש עזרה. כולם שם מאוד אגואיסטים, סוליסטים, ונים שהגיעו לשם, וכל אחד דואג רק לעצמו. זאת אומרת, אין שם, נוצרים כמובן חברויות, כמובן, אבל בזמן אמת, כשצריך לעשות את, לתפקד, כל אחד לעצמו, וזה דבר מקובל, זה גם המטפסים שנמצאים שם, גם לא מבקשים עזרה, וגם אף אחד לא מציע עזרה. ככה זה עובד, בעצם זאב לזאב, כמו שאתה אומר, אדם לאדם, זה כמו זאב, וככה זה. כל אדם שהוא מגיע, הוא רוצה להגיע לפסגה, וזה בסדר גמור.
אז זאת אומרת שאם הם מחליטים, נגיד, להתפצל, כמו שעשית, נגיד, במקלו, את התפצלת לבד, את לא ירד כצוות, כקבוצה עכשיו כולם.
כן, אנחנו במקלו היינו 11 איש, במשלחת בינלאומית, ולאט לאט אנשים גם במהלך ה-50 ימים האלה, שהיינו שם, חלק פרשו, חלק חלו, חלק לא רצו לצאת בימים האלה, שהתאקלמתי, ובסופו של דבר אני מצאתי את עצמי ביום הפסגה, אני עם שרפה שלי, סבל שלי, לבד שם, ואנשים אחרים, שמטפסים אחרים שהיו שם, הם התחילו גם ביום הפסגה, גם התחילו, רצו להגיע לפסגה, אבל בשלב הם הסתובבו, אפילו לא, אני לא ידעתי מזה, זאת אומרת, זה לא שיש איזושהי תקשורת בינינו, במפסגה שאחד מודיע לשני, פשוט הסתובב, אחרי זה בדיעבד, כמובן נודע לי שהם התחילו ולא המשיכו, ואני הייתי שם לבד, וגם, לא, כשאני, כשאדם לא מצפה, אז יותר קל. וכשמבינים שערים, זה דבר אגואיסטי, דבר סוליסטי, וככה זה מתנהל, וכן, אם יש וייב טוב ויש חברה טובים, ואנחנו שם ביחד וקצת צחוקים, זה כל כך עוזר, זה וואו. ולא צריך לצפות לי יותר מדי. יש הרבה גם רגעים של בדידות, הרבה רגעי בדידות, הרבה אני עם עצמי, צריך, איך אתה אומר, צריך לאמן את השריר מנטלי הזה ולהבין, זה לא מצב קבוע, זה מצב זמני, אני בחרתי להיות שם, בחרתי במסע הזה, וכשו צריך לדעת להתמודד גם עם קשה, וקושי קיים, ומשברים יש, תמיד יהיו, רק צריך להיות יותר מוכנה, איך אני מתמודדת עם משברים שיכולים שם בעצם לקרות, יכולים, עלולים, ככה, אני עלולה לפגוש.
ממש. אז באמת, אם כבר העלינו את הנושא שמקלו, אני מרגיש שעוד לא סגרנו אותו עד הסוף, כי היה שם באמת נזק בריאותי, את יכולה קצת להרחיב אולי?
בטח, בטח, סיפרתי, התחלתי לעצור, כן, 120 מטר לפני פסגה, אני מסתובבת, ואז אנחנו, אני אומרת לדנדי, שרפה שלי, אנחנו מסתובבים, ואז אנחנו מתחילים, אני אומרת, דנדי, אתה תלך ראשון, כי הרי הוא מנוסה, הוא בעצמו היה 9 פעמים על הר מקלו, הוא צריך לדעת, ואז אני אומר, דנדי, אתה הולך ראשון, ואנחנו מתחילים לרדת, ובעצם 5 שעות אנחנו מתחילים לרדת, אבל אנחנו 5 שעות סביב אותו מקום, הרי ראות אפס, שלג כבד יורד, תקשיבו, לא רואים כלום, ואז אנחנו סביב אותו מקום, ובעצם לא הצלחנו אפילו להוריד בגובה 100 מטר, וחמש שעות אנחנו לא מתקדמים, ולא לא מצליחים לרדת, ואז אני מוציאה את ה-SOS, וכמובן מודיעה מה שקורה איתי בארץ, שידעו, ואנחנו עדיין ממשיכים לרדת, מנסים למצוא את הדרך, מארץ כבר שולחים לי את כל מיני נקודות של הקמפ 3, לפחות שאני אוכל לנווט, לא כל כך מצליחה לנווט, גם מזג אוויר מאוד קשוח, שלג, תחשבו, שלג כמו קיר יורד, ראות אפס, אני לא רואה כל כך, לוקח עוד 12 שעות לרדת, ובזמן הזה שאני גם מוציאה הודעות, אז אני מורידה קודם כל את הכפפות, כי יש לי 3 כפפות, על מנת לכתוב, אז צריך להוריד את הכפפה, כפפה דקה, ויש עוד כפפה ועוד כפפה ענקית, אז אני כל פעם מורידה את הכפפה, ואז אצבעות אלה לעצם נפגעו שם, שבעצם קיבלתי קביעות קור, והגוגל שמשקף את שאני שמה, כמובן, יוצאת, אז היא כפה, בגלל שהוא היה כל כך קר, אז, וכל כך הרבה שלג, אז הכל כפה, אז לא ראיתי, אז גם הרמתי את הגוגלס, לא, כי לא ראיתי כלום. ואז בעצם קיבלתי גם פציעת עין, פגיעה בקרנית ועיוורון שלגים, וככה אני גם ממשיכה לרדת, לוקח עוד 12 שעות, למצוא את הדרך לקמפ 3, וזה לקח המון זמן, אני, היו רגעים שאימנתי שאני כבר אשאר שם, וגם מוצאתי הודעות כאלה, כל מדינת ישראל ראתה את כל ההודעות שכתבתי שאני ככל נראה אשאר שם על הער, וביקשתי רק דבר אחד, שיגידו לאריאל שלא יחשוב להחזיר את הגופה שלי, הבן שלי, שוב, כי אמרתי, הבנתי שזה כל כך קר, אנחנו לא מוצאים את הדרך, אנחנו לא מוצאים שום נתיב, אנחנו לא מבינים לאן ללכת, ואנחנו בעצם מתקדמים, אבל לא מתקדמים, ורק כשהגיע חושך, ובטבע יש תופעה כזו, כשמגיע חושך, אז הכל נרגע לי כמה דקות, ואז שוב הכל מתחיל להשתולל. וברגע שזה נרגע, והתחיל להיות חשוך, מרחוק ראיתי משהו צהוב. משהו צהוב זה האוהלים של קמפ 3. בעצם ראיתי באיזשהו בצבוץ קטן לכמה שניות, ברגע שראיתי, הבנתי שזה הכיוון, למה שלא, זה עוד לקח 4-5 שעות עד שהגענו לקמפ 3, אבל בעצם זה היה הכיוון, וככה אנחנו מתקדמים, שרפה שלי כבר ויתר מזמן על לרדת מהר, בכלל נפאל, ואתה היית בנפאל, אתה יודע, הרי הם בודהיסטים, הם מאמינים בעוד מה שצריך לקרות, צריך לקרות, אז הוא בעצם ויתר על הדבר הזה, ובעצם הוא כבר ישב ולא רצה להתקדם, השתעל, הקידם, לא רצה בכלל להתקדם, ואני קשרתי אותו אליי, מהרתמה שלי הוצאתי חבל, וקשרתי אותו לרתמה שלו על מנת, וכל הזמן הייתי סוחבת אותו, וכל הזמן הייתי אומרת, דנדי, we need to go, דנדי, let's go, דנדי, we must go, והוא לא רוצה ללכת, הוא לא רוצה ללכת, ואז כל פעם הייתי פשוט סוחבת אותו, ומכריחה אותו ללכת, עוד קצת ועוד קצת, כי קודם כל לא רציתי להשאיר אותו שם על הער, דבר שכמובן לא רציתי. דבר שני, הבנתי, אם אנחנו שנינו קשורים, אז כל כך כשיש רוח חזקה, זה הרבה יותר יהיה קשה שאני נעוף וניפול לאיזשהו תאום, ואם מישהו ייפול לאיזשהו קרבה סדק, אז לפחות אחד יכול להוציא את השני או להציל איכשהו. זו, אלו המחשבות שהיו לי. זאת אומרת, אני, זה מה שמחשבות שעברו לי בראש. זו הסיבה שאמרתי, אנחנו חייבים ללכת ביחד, ואני כל הזמן הולכת עם הגרזן, בודקת את התוואי, את השטח הזה שלי, יש שם קרבס עם סדקים, כי הרי אני ראיתי את האוהלים הצהובים, אז כבר בחושך, אבל לא ידעתי איך ללכת, איזה נתיב, וכל הזמן יש תאום, צד ימין, תאום מצד שמאל, סדקים, לוקח עוד הרבה זמן, ובלילה מגיעים לקמפ 3, כמובן שיש לי קביעות, קביעות באצבעות, 3 אצבעות, אבל היום הכל בסדר, ועין שלא ראיתי, וזה לא נגמר, גובה 6,600 מטרים, קמפ 3, אני חייבת לרדת עוד בגובה, ולהמשיך לרדת, אבל זה לילה, עדיין מזג אוויר לא טוב, כבר מישראל הצליחו להזיק עזרה, ושלחו מבייסקמפ שתי שרפות שהגיעו כבר לקמפ 3 בזמן הזה שהייתי יורדת, ואז הם אומרים, אנחנו נמתין פה כמה שעות, וברגע שמזג אוויר אולי קצת יירגע, ואז נמשיך לרדת. ולקראת בוקר עם הזריחה, התחלנו לרדת, להמשיך לרדת לקמפ 2, לוקח עוד 12 שעות, אני כבר קשורה אליהם, בעצם שתי שרפות שעוזרים לי לרדת, קשורה אחד מקדימה, אחד מאחורה, בעצם אני מאובטחת ואנחנו יורדים, לוקח המון זמן, לא פשוט, אני מאוד עייפה, אני עם אצבעות יד אחד שלא מתפקדת, עין שאני בכלל לא רואה, בעצם הם מנסים לעזור לי לרדת, אני כמובן עושה את זה בכוחות שלי, אבל אני בכל זאת מאובטחת, ויורדים שם הרבה, יש שם הרבה קרח, וקירות של קרח שצריך לרדת, ובקם 2, מישראל הם מודיעים לי במכשיר שיש מצב שיכול להיות שהמסוק יגיע בקם 2 ויוכל לקחת אותי משם, אבל אחרי כמה שעות שאנחנו נמצאים בקם 2, מודיעים לי שלא ניתן, מזג אוויר לא מאפשר, והמסוק לא יכול להגיע, ואז אני צריכה לרדת לבייסקמפ. לוקח עוד 12 או 15 שעות אפילו להגיע לבייסקמפ. אני כל כך חייפה, תחשבו, זה כבר מעל 40-50 שעות בכל המסע הזה, ועוד אני מדברת, לא מדברת על היום הזה שהצענו לפסגה, שטיפסנו הרבה שעות, כבר לא אכלתי בשעות האלה, לא כל כך שתיתי, בקם 3 נתנו לי מים חמים, ככה קצת לשתות מים פושרים, אבל כל גם, לא כל כך גם נכנס המים, ואני צריכה להתקדם, לרדת בגובה, על מנת שגם המסוק יגיע ויקח אותי לבית חולים, כי אני מבינה, גם אם אני יורד בגובה, המצב שלי לא טוב, והתחיל להתפתח כבר בצקת מוחית, בצקת מוחית שאני כבר התחלתי גם קוקו להתנפח, וגם מאוד קשה לי לנשום, מאוד קשה לי לתפקד, ואז אחרי עוד 15 שעות מקם 2 לבייסקם, אני מגיעה בלילה, ואז מצליחים בישראל, עושים הכל, בעצם חברת מגנוס ופספורט קארט עושים הכל על מנת להזיג מסוק, כי לא פשוט שם להביא מסוק לגובה 5,700, הבייסקם של מקלו נמצא בגובה 5,700, ומצליחים להביא בכל זאת, כל קטמנדו, אני חושבת, עמדו על הרגליים, השגריר נפאלי, השגריר ישראלי בנפאל היה מעורב, כולם היו מעורבים, ומצליחים להביא מסוק, ומסוק לוקח אותי לבית חולים קטמנדו, וחושבת שזו הסיבה שהצליחו מהר להביא את המסוק, אני ירדתי בגובה כמה שיותר, כמה שאפשר מהר, הצלחתי גם לשמור על האצבעות שלי ועל העיניים, בעצם קיבלתי שם טיפול יוצא דופן, כל כך טוב, בית חולים שמתמחה במיוחד בעקביות קור ועיוורון שלגים, קיבלתי טיפול ומשם כבר הבנתי שהכל בסדר, הכל בסדר, אני, זה בסדר, הפציעות האלה הן זמניות והכל הסתדר, וכן, אבל היו רגעים שם, זאת אומרת, בעצם עד קמפ 3 היו רגעים, ואפשר לראות גם בהודעות, אם אתה תרצה, כמובן אתה יכול, אני אעביר לך הכל, יש לך, שהיו לי רגעי מה, שאני הבנתי שבשיא המודעות, אני הבנתי, אני לא, מזלי שאני לא חטפתי שם בצקת מוחית, ולא התפתחה לי בצקת שם, עוד עד כשהתחלנו לרדת, הייתי מאוד רצונלית, הבנתי מה צריך לעשות, איך לתפקד, אני הבנתי שהחילוץ לא הגיע, כי לא ניתן לשלוח לשם חילוץ, הכל הבנתי, אבל הבנתי גם שיש מצב שאני אשאר שם, על הער, וזה מה שיכול לקרות, ואני מנסה כמובן להתמודד, אני מנסה לעשות הכל לא להישאר, אבל יש סיכוי כזה גם, וזה מפחיד, כמובן זה מפחיד, אני לא רוצה כמובן להישאר, ורוצה, כמובן הכי חשוב, אמרתי, הכי חשוב שער ישחרר ולחזור הביתה, ועוד יותר חשוב לספר את הסיפור.
נכון.
תמיד חשוב, אני אומרת, כמה שזה נשמע לי קלישאתי, ואנשים יגידו, זאת אישה לא נורמלית, שיגיד, אני אומרת, כמו שאני אומרת, תמונה בפסגה, אין תמונה, אין פסגה, אז אני אספר לה גם שהייתי בפסגה, אבל אם אין תמונה, איך אני אוכל להמחיש את זה? ואם אין סיפור ואני לא אוכל לחזור, ולא אספר לכם את הסיפור, אז מה זה שווה?
נכון. נראה לי גם כל מסע טיפוס כזה, בהכרח יהיה לו סיפור. אין כזה דבר שלא יהיה כזה דבר. אני גם כאילו מסתכל עלייך בזמן שאת מספרת את זה ורואה את העיניים נוצצות, כי את למעשה ראית את ראית המוות. ממש ראית את המוות וראית את הסוף, וזה עוד פעם הוכיח את הכוחות הנפשיים שצריך לאסוף, כי את רואה שאפילו השרפה שלך עשה הדברים, והוא חי את הדברים האלה, היה לו קשה. וזה באמת מראה על החוזק, ולמה את ספציפית כל כך מיוחדת, שאת מצליחה לעשות את הדבר הזה שאחרים לא עושים, ושאת לוקחת את האתגרים הפיזיים, המנטליים האלה, וממשיכה וכוון עליהם, וגם בטוח שזה לא שבר אותך, זה לא שעכשיו את אמרת, זהו, הגיע ליד כאן, אני לא מטפסת יותר, ההפך, זה רק דרבן אותך. ואת תחזרי עוד למקלו?
קודם כל, תודה רבה על המחמאה, ואני תמיד אומרת, אני בכלל לא מיוחדת, אני בדיוק כמו כולם, איך אני, אם אני בא לי ביום שבת לא לצאת לאימון, ולעשות בינג' של סדרה, אז אני עושה. אם הכביסה שלי לא בא לי לקפל, ויש לי על מיטה, אתם בטח מכירים את הער של כביסה, ואני לא מקפלת, אז אני לא מקפלת, אני בדיוק כמו כולם, רק פשוט, יכול להיות, משהו, כי אני ככה רוצה לנתח, שהרצון שלי לעשות את הדבר הזה, וההתמודדות המנטלית, אני פשוט יותר ברמה יותר גבוהה. זה לא שבר אותי, לא. זה לא שבר אותי. במסע הזה, למדתי המון. ואיך אני אומרת? טוב שזה קרה. כמובן, זה בדיעבד. טוב שזה קרה, אני אומרת. בתוך תוכי אני אומרת, האגו שלי נפגע. עכשיו אני צריכה לשקם את האגו שלי, כי בעצם לא הגעתי לפסגה. מבחינתי אני נכשלתי. כולם אומרים לי, את גיבורה, את אלופה, בחרת בחיים, זה נכון. אבל אני מבחינתי נכשלתי. אבל אני אומרת שזה מצוין קרה, וזה דווקא, אתה יודע, הפודקאסט שלך גם בטח מקשיבים חבר'ה צעירים, וזה כל כך חשוב להעביר בכלל את המסר הזה, שאני אולי יכולה להעביר את המסר הזה. זה כל כך טוב שזה קרה, זה טוב שעצר אותי, כי ברגע שאנשים, אנחנו עושים דברים ועושים ומצליחים ומצליחים, אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים הכל. ואנחנו פשוט, אף אחד לא, שום דבר לא ישבור אותנו. וזה לא נכון. כל דבר יכול לקרות. ואני אומרת, הדבר הזה שקרה, זה פשוט עצר אותי, אמר לי, רגע, שנייה, מה זה? רגע, תעצרי, שנייה, תעשי את הדרך קצת יותר לאט, אולי יותר ניסיון, תעשי את זה ככה, מצוין שזה עצר אותי. כאילו זה פגע לי באגו, כן? וזה מצוין. כי לפעמים האגו שלנו משתלט עלינו והופך להיות לא משרת אדון שלנו. וכשהאגו אדון שלנו, הוא יכול לגרום לנזק בלתי הפיך. ואני רואה הרבה חבר'ה צעירים שמטיילים בנפאל, מטיילים במקומות, והם לא מתכוננים כמו שצריך, לא לוקחים ציוד כמו שצריך, לא לוקחים מכשיר קילוץ, לא עושים ביטוח. לא. תצאו. להפך, אני הכי מפרגנת, הכי אני אומרת, שיצאו, שיחוו, שיאתגרו את עצם, שיצאו מאזור הנוחות, שיחוו את הדברים המטורפים. ותעשו את זה בצורה נבונה, עם ניסיון, אם צריך להתייעץ, תתייעצו, כמובן, קו שלי פתוח, תמיד אני אומרת לכולם, כולם, מי שרוצה להתייעץ, לשאול שאלות, אני תמיד עונה, תכתבו לי הודעות, חופשי, אני להפך, אני נהנית.
חברת חילוץ אולי, יש לך ניסיון כבר ב...
מגנוס, חברת חילוץ, תמיד תיקחו מכשיר מגנוס, זה נכון, עדיף שלא תשתמשו, אבל עדיף, טוב שיהיה, וכמובן, אני אחזור לארמקלו, התכנון לחזור באפריל-מאי, פעם בשנה אפשר לטפס ארמקלו, זה אפריל-מאי, אז התכנון, עכשיו התכנון לצאת בספטמבר-אוקטובר ל... ערים גבוהים אחרים שאפשר לטפס בעונה הזו. בעצם בנפאל, או בכלל, ערים הגבוהים שאנחנו מדברים, מעל 8,000, אפשר לטפס פעמיים בשנה. זאת אומרת, יש פעמיים, שתי תקופות. תקופה אפריל-מאי, ערים מסוימים, ותקופה של ספטמבר-אוקטובר, ערים אחרים מסוימים. בעצם מבחינת המזג אוויר, מבחינת התנאים,
מעבר.
בדיוק. בדיוק. נכון. אלו העונות שאפשר לעשות. וכן, כן, אני חוששת ממקלו. ברור. אבל אני אבוא לשם יותר מנוסה, יותר מוכנה, כמובן עם הרבה פחדים וחששות. תמיד שואלים אותי, את מפחדת? עוד איך אני מפחדת? אני מפחדת, רק אני אומרת לעצמי, אני גם, איך אני הולכת להתגבר על הפחד הזה, וכל הזמן אני, איך אני אומרת, מאמנת את השריר האומץ שלי, כל פעם מאמנת עוד קצת, וגורמת לשריר האומץ שלי להתמודד עם הדברים, ועוד דבר ועוד דבר. זה טוב לפחד. פחד הרי זה דבר טוב. הוא מגן
בריא,
עלינו,
נכון,
הוא בריא.
זה אבולוציונית
נכון,
קיים.
נכון, הוא מצוין. רק צריך לדעת איך אנחנו הולכים את הפחד וממנפים. אני לא עושה את הדברים, ותמיד אומרת, את באקסטרים, את בדברים הכי משוגעים. אני אומרת, אני אוהבת אקסטרים, אני אוהבת דברים משוגעים. אבל אני מנסה להקטין את הסיכונים כמה שאפשר.
נכון, וזה כל עניין של הסדר, כמו שאמרת, שתופרים את הער וזה. כאילו, הרבה אנשים חושבים אקסטרים, אתה בא, קופץ מער עם מצנח, זהו. לא, אתה צריך להתאמן ולחשב, ויש פה פיזיקה, ויש פה לקחת את הציוד המתאים ולקשור אותו נכון, ויש פה הרבה הכנות.
בכל דבר, בכל דבר, זה כל כך חשוב, ואני בכלל המושג הזה, קחו את המושג הזה, ואני אומרת, ככה אני מעבירה את המושג הזה, אני אומרת, לתפור את הער, תתפרו את היעדים שלכם, לאט לאט, הכל יכול לקרות, ולאט לאט תתפרו, ואין קיצורי דרך.
נכון.
אין קיצורי דרך, כמה שאני רוצה שיהיו, איך אני אומרת, לא ניתן לדלק. רק אנשים שבאמת עושים את הדברים כמו שצריך, בתוכנית שצריך איכשהו תוכנית, הרי לפני זה בכלל, רוצים לעשות משהו, בכלל טיפ, אני אומרת, בדיוק כמו שאני רואה, אתה כותב ככה, איך איתי ממש התכונן, כתב דברים לרעיון, אין קצרי דרך. עושה
ספוילרים למאזינים, גלה להם את הסודות.
אבל זה כיף לדעת וכיף לראות, באמת, כתב, שאל, שאלות, איך אנחנו עכשיו הולכים לדבר, מה לדבר, זה רק כל כך חשוב לעשות את ההכנה המקדמית, אפילו לפודקאסט לעשות הכנה מקדמית, בטח לעשות הכנה מקדמית למסע שאנחנו יוצאים, לטיפוס איזשהו אר, לכל פעילות, תשבו שנייה, דף, תכתבו. הכל יסתדר. פתאום הראש, פתאום הכל
נכון.
יסתדר.
אני מאוד מאמין בזה שיש כישרון. יש אנשים שיש להם כישרון ונטייה מסוימת לדברים, אבל עדיין, בסופו של דבר, הדבר שהכי משפיע, זה היכולת שלך להתמיד. ויצא לי לדבר על זה גם האחרונה עם חברים. אני, אין לי כישרון, בשום דבר. אני לא טוב בכדורגל, לא טוב בכדורסל, לא טוב אני גם לא הכי חכם שיש, אבל מה שבאמת גרם לי להצליח בדברים שעשיתי בחיים, זה נטו, זה שהתמדתי, והתמדתי, והתמדתי, והשקעתי. וזה גם בדיוק מה שאת מדברת עליו. על הדעת להשקיע, אבל הדעת שנייה שאם יש משהו שצריך להתכונן עליו, אז מתכוננים, ואם צריך לקרוא לפני כן, אז קוראים. ואני יודע שאם יש לי, לא יודע, מחר איזשהו דיון בעבודה שלי, אני צריך להגיע לפני, להכין מצגת, לעבור על המצע לפני, אני עושה את זה, כי אני יודע שאני רוצה להיות במיטבי. וזה דורש הכנות, וזה קושי באמת, זה באמת קשה הדברים האלה, אבל אם אתה רוצה להגיע למטרות מסוימות, תדע שיש לך דרך, והדרך היא לפעמים קשה, אבל היא גורמת ליד שאתה מגיע אליו להיות שווה את זה.
אחד מה שקודם כל אתה בחור חכם, ואני חייבת לציין בחור חכם.
תודה רבה.
ואתה כל כך נכון, אתה אומר כל כך, ואני כל כך שמחה, דווקא אתה בדור הצעיר, אני אומרת, אני כבר ב... לא יודעת איזה דור, אני אפילו רוצה לגלות לך את הגיל שלי.
וואי וואי, אני עוד מעט 25, אז אני גם גדל.
אתה אומר, 25, ואני 45, אז יופי, אנחנו בדיוק. שנה של יתרון
יש לך עליי.
אבל אני אומרת, זה כל כך נכון, וזה כל כך כיף לשמוע, שדווקא אתה בדור שלך בכלל עושה את הדבר המטורף הזה, הפודקאסט הזה, ומספר סיפורים, וחולק עם החבר'ה, עם האנשים, ומזמין אנשים, ובכלל עצם זה שהזמנת אותי וככה עשית את זה באליגנטיות וככה בצורה כל כך נעימה, לא בצורה תוקפנית, לא אגרסיבית, כל כך עשית שהיה לך חשק להגיד לך, הנה אני בא, הנה אני רוצה להגיע, כי אתה יודע לעשות את זה ואתה מתמיד בדבר הזה, ולא תמיד אני מניחה, בטח יש לך רעיונות לפודקאסט או אנשים, אבל עצם זה שאתה מתמיד ואתה עושה משהו, זה וואו, כל דבר וואו. תאמינו לי, כשבאים מוכנים למשהו, כולם מסביבנו רואים אותנו אחרת. זה כל כך וואו, וכשאתה בא מוכן לאר, ואני תמיד משווה את זה לטיפוס ערים, וגם ללקוחות שלי שבתחום עריכת דין, אני בתחום מסחרי, אני תמיד מלמד ומביאה את התכונות האלה בדיוק מהטיפוס אר, לעולם העסקי, לניהול פרויקטים, לגידול ילדים, לניהול זוגיות, כמו באר, צריך את התכנון הנכון, קודם כל ויז'ן, נתחיל מזה, וככה אני, אם בא לכם בכלל, נוכל גם לדבר, להרחיב אולי בפרק הבא, אם אתה רוצה להזמין אותי שוב, אבל קודם כל ויז'ן, אתם רוצים משהו? ואני למדתי את זה, תעשו את זה דמיון אפילו, תראו את התמונת הצלחה של הדבר שאתם רוצים, תדמיינו את זה. כמה שזה נשמע לכם אולי קצת מפגר, אולי קצת טיפשי, אבל תאמינו לי, אני כשהבנתי שאני הולכת לטפס על פסגת אברסט, אני דמיינתי את עצמי על פסגת אברסט בחליפת טיפוס צהובה שהייתה, יש לי חליפה של נורס פייס, חליפה צהובה, זו החליפה היחידה שיש ככה, ויכולה להתאים לי מידה שמאל של לגברים.
לא, מתאים לך צהוב נראה.
ואז דמיינתי את עצמי עם הדגל ישראל על הפסגה, לא ידעתי איך הפסגה נראית, כמובן ראיתי בסרטים וסרטונים, אנשים אחרים שהצליחו, אני דמיינתי, אני ראיתי את התמונה הזו. עכשיו, כל דבר שאתם רוצים, קודם כל תדמיינו. תעשו את הוויז'ן, איזושהי תמונה. אחרי זה, תתכננו.
תבנו את הדרך.
תבנו את הדרך. בדיוק כמו שאתה אמרת, הדרך. נכון, תמיד אומרים, לא הפסגה חשובה, הדרך חד משמעי. הדרך זה הדבר כל כך חשוב, זה הדרך חשובה. כמובן, אנחנו רוצים בונוס, זה בונוס להגיע לפסגה. אבל אני מבטיחה לכם, מבטיחה לכם, שאם אתם רואים את תמונת הניצחון שלכם, תמונת ההצלחה, היעד שלכם, יכולים לדמיין. אתם בונים את הדרך, תוכנית, אין סיבה שלא תגיעו. אין סיבה, אני מבטיחה. אם אני הצלחתי, עם כל הסיפורים שלי, ואני חייתה אמר בכלל, אומר, אני לא נולדתי אלפיניסטית, אני בכלל אין לי מושג, אני עד גיל 33 לא ידעתי בכלל שיש ערים, מסעות טיפוס ודבר כזה. בכלל לא ידעתי, עד שלא קרתה לי תאונה, הייתה לי תאונת סקי, אני לא יודעת אתם יודעים, חבר'ה, יש לי פלטינות ברגל ימין, אני שברתי.
אז זה הסוד, יש לך ברזל ברגליים, זה נחכוח.
ריסקתי רגל של ימין בחופשת סקי, ובעצם משם הכל התחיל. פעם ראשונה יצאתי בגיל 35 לרומניה, להרי קרפטים, בכלל לא ידעתי מה זה הדבר הזה, וכשיצאתי שם אני פשוט גיליתי עולם חדש. סוף סוף שם הרגשתי גרסה טובה של עצמי. וככה הכל התחיל. אז חלומות אפשר להגשים בכל גיל. אני על פסגת אברסט עמדתי בגיל, לפני שנתיים, זה היה גיל 43. כל גיל אפשר להגשים חלומות. אל תהיו מקובעים ולהגיד, או, לא, עכשיו לא, זה מתאים. מה זה משנה? כל חלום אפשר להגשים, רק תאמינו בעצמכם, תתכננו את הדברים, ותמיד אני אומרת, תתכננו את העבר שלכם, ותגרמו לעצמכם לכבוש את העבר האישי שלכם. הרי לא צריך להגיע בכלל לפסגת עבר על מנת לכבוש את העבר שלכם. לכל אדם יש את העבר שלו. ובכלל, החיים זה סך הכל אוסף של רגעים קטנים, של אברסטים קטנים. פשוט אל תפספסו את זה כאן ועכשיו. תעזו, תחלמו ותגשימו כל מה שאתם רוצים. ואני מבטיחה לכם שאתם תגיעו לפסגת אברסט שלכם. כי תמיד אני אומרת, אם אני הצלחתי, כי נגיד כל הסיכויים, בטח אתם יכולים.
וואו, 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 וואו. איזה נאום, סיום, נתת לי פה לפרק, כאילו הרסת לי את הכל. זהו, אפשר עכשיו רק לחתום וזהו. גם הרמת לי מקודם. וואו, באמת, את כל כך מיוחדת, וזה, אני גם רואה את הניצות שלך בעיניים שאני מדברת על זה, וזה גורם לי גם, מדבק לי ישר, וכל הנושא הזה של הוויז'ן, ולדמיין שנייה איך אתה נמצא באותו מקום, וזה באמת מסר לחיים. זה מסר לחיים שדברים לא באים בקל, אז פשוט לשבור את הדרך אליהם. גם אם אומרים לך לא, וגם אם אתה יודע שזה לא אפשרי, ויש כל כך הרבה סיפורים שמוכיחים למה דווקא מה שלא אפשרי הוא כן אפשרי, כי בכל אימפוסיבול יש לך את הפוסיבול בפנים. זה בדיוק המשפט, ואת עם הסיפור שלך, שגם לא נתנו את הרקע למעשה, את היית כאילו משותקת ולא היה כמעט סיכוי ללכת, ומכאן ועד להגיע לאברסט, זה שינוי פאזה תודעתי מדהים, וזה לדעתי המסר של הפרק היום. אנחנו לא באנו לדבר על לטפס את האברסט, או על הדברים הזה, גם דיברנו על קקי פיפי באברסט, זה מעניין, כי אותי באופן אישי זה מעניין, אבל באמת המסר פה ש... אתה יכול להרוז את עצמך ולהגיע ליעדים ומשימות, ויש גם ספר הזה, את הספר על אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים, שזה מראה באמת, אם אתה לוקח את האתגרים על עצמך, אתה בסוף מגיע.
לגמרי, לגמרי. בכלל לא באנו לדבר על אברסט או מקלו, כמובן, דרך הסיפור אנחנו מעבירים מסר, וכל כך חשוב, בדיוק מה שאתה אומר, לראות את התמונה, לראות את הוויז'ן, כן, דרך היא לא פשוטה, אבל להתמודד עם הדבר הזה ולדעת שיהיו קשיים, ולהתמודד, ולהגיע לפסגה, פסגה אישית. זה וואו. זה פשוט וואו. נכון. אני רוצה שאף אדם, אף אישה, אף גבר, אף ילדה, אף ילד, לא יוותר על הפסגה שלו. ויחלום, ויקשים גם את האברס שלו. אברס כמטאפורה, שיקשים את האברס שלו, שיעז לעשות כל דבר אפשרי. כי בעצם כל דבר אפשרי, רק אם באמת רוצים.
וואו, בדיוק. אמן ואמן ואמן. וזה מביא אותי באמת, עכשיו אנחנו מסיימים את הפרק, ויש לי שאלה אחרונה, שמגיעים לפסגה, שמגיעים לאברסט, גם איך זה נראה, ומה ההרגשה באותה שנייה?
וואו, הר אברסט, כמובן, מסע לפסגת אברסט, המסע שלי נמשך 63 ימים, תחשבו, אני כבר נמצאת מעל חודשיים, על ההר, זאת אומרת, בתנאים האלה, ואני מגיעה לפסגת אברסט, ואני רואה את כל הרי הימלאיה פרוסים בפניי, גם הרים גבוהים, זאת אומרת, אבל קצת יותר נמוכים מהאברסט, ב-200-300 מטר, הם נראים כל כך קטנים, כי בעצם זו הנקודה הכי גבוהה. לא סתם קוראים לזה גג העולם. והמחשבה היחידה שיש לי בראש, איך אני מתחילה לרדת מהר הזה, ולא נשארת שם. אני בכלל לא שמחה, לא בוכה, אני לא צועלת שם, כלום. המחשבה היחידה שעוברת לי בראש, איך אני עכשיו יורדת מהר הזה. זו המחשבה היחידה, בדיוק כמו שהתחלנו. אם אני לא ירד מהר והר לא ישחרר אותי, אז מה זה, כל זה שווה. הכי חשוב זה לא להישאר על הר. ובכלל, אצל אלפיניסטים יש כזה מנהג, לא יודעת אם אתם יודעים, אף פעם לא חוגגים בפסגה, כי הפסגה זה 20%. לרדת מהפסגה למקום בטוח, זה ה-80%. רק שם, במקום בטוח, אפשר להרים, לחיים או להתחבק ולשמוח ולהגיד, וואו, עשיתי את זה. עד שלא מגיעים למקום בטוח, אין שום שמחה ואין שום הבנה שהכל, שום דבר, שזה באמת יכול לקרות ואני יכולה להגיע למקום בטוח. אז רק שם, במקום הבטוח. הפסגה זה 20%. פסגה בכלל זה בונוס, בדרך. אז הכי חשוב לרדת מהר, והכי חשוב לחזור ולספר את הסיפור.
בדיוק. אין איזה סלפי או משהו על הער, איזה משהו שעושים כזה דגל ישראל.
לא, כמובן עושים תמונה, כמובן, על כל פסגה אני מניפה דגל ישראל, אני תמיד דואגת להצטלם, לא תמיד יוצא, אבל עד עכשיו ברוב הפסגות יש תמונות מהפסגה. זה חשוב, בעולם שלנו אין תמונה, אין פסגה, זה חשוב להצטלם, חשוב גם להעביר שמסר והתחושות, כמובן, אם אין משהו ויזואלי, אז זה מאוד קשה אחרי זה להסביר ולספר, וכאן, אז את, כל זה שומרים על הטלפון, על המצלמה, שהבטריות יהיו, ושזה לא יקפה, ויש גם, זה לא פשוט, הכל לא פשוט על ההר, אבל לעשות שם תמונה, מגיעים לפסגה על הר עבר, סמדתי 20 דקות, שזה גם הרבה, עד שהצלחנו להוציא תמונה, שרפה שלי צילם אותי, עד שתמונה יצאה, ואז מתחילים לרדת, לרדת מהר, ובעצם בערים, בטיפוס, כל התאונות, 99.9 תאונות, קורות בירידה. כי בירידה אנחנו פחות מרוכזים, פחות דרוכים, אנחנו פחות כבר, יותר עייפים, כבר, הרבה זמן כבר בטיפוס, ואז שם דברים קורים. אז הפסגה זה רק 20%, 80% זה לרדת מהפסגה למקום בטוח, ורק אז אפשר לשמוח.
וואו. טוב, אז דניאל, אנחנו מגיעים לסיום ממש עכשיו, אז תודה ענקית, ואם מישהו באמת רוצה לפגוש אותך, לראות הרצאה, משהו, ליצור איתך קשר, איך...
קודם כל חופשי ליצור את הקשר, בפייסבוק שלי פתוח, אינסטגרם שלי פתוח, יש לי גם חשבון טיק טוק שפתחתי, אז תראו סרטוטינים, כן, אני כבר, אני עם הדור הצעיר, אני רק שתדעו, זה ש... אז יש לי טיק טוק, סרטונים שם קצת ככה, גם בדברים הומוריסטיים, קצת אני מספרת דרך הסרטונים של 30 שניות על המסעות שלי, אפשר לכתוב חופשי, אני עושה הרצאות, הרצאות בדרך כלל הן סגורות לקהל סגור שמזמינים אותי, אני כן רוצה לעשות הרצאה פתוחה, הרצאה פתוחה לכולם שיוכלו להגיע, לספר את הסיפור שלי עם הסרטונים, כמובן אני אספר לך גם, כמובן אתה תהיה מוזמן. יש עוד משהו שאני עושה, אני ככה, אולי זה סקופ, אני מספרת ככה, זה עדיין כמובן בעבודה, אני כותבת ספר ילדים, ספר וואו. ילדים, על ילדה שמתעלת, ילדה שבעצם ילדה היא הגיבורה, שהיא הולכת ומתעלת בכל יבשת, בעצם בכל יבשת, יש לנו בעולם 7 יבשות, אז בכל יבשת היא עומדת על פסגות של ערים, בכל יבשת. סיפור מעניין, אני מקווה שזה יצא משהו מעניין, אבל כמובן אני רוצה, אני הרגשתי שדרך הסיפור שלי גם נגעתי בילדים, בבתי ספר מדברים עליי, מספרים, אני אפילו ילד אחד שלח לי ככה לאינסטגרם הודעה, אני פתאום קבלת מילד, ואני רואה מורה, מצלם את המורה ולוח, וכתוב שם תכונות של גיבור, המורה מוחקת את התכונות של הגיבור, כותבים תכונות של גיבורה, דניאל וולפסון, ואז כותבים תכונות של גיבורה בשיעור ספרות בבית ספר, ספר אנגלית, אני יודעת שיש סיפור, National Geographic Kids כתבו, וילדים שאלו שאלות, אז אני מרגישה שיכול להיות, הסיפור שלי, הוא נוגע גם בילדים, וגם דווקא בגילאים האלה, ודרך הסיפור שאני מאפשרת, לכל ילד או ילדה לחלום.
שתהיה שזה הדרך הכי טובה להשפיע, להתחיל מהילדים ו...
אז זהו, אז אלו, יש הרבה פרויקטים, יש גם את הפרויקט 14 ערים, ספר, גם יש לי חלום להקים מועדון 7 פסגות, שבהם במסגרת מועדון הזה, שזה בעצם יהיה מעין אתר כזה, מטריה כזו, תחת המטריה הזו יהיו כל התכנים, כי הרבה שואלים איזה ציוד, איזה מסעות, אז אני רוצה שבאתר הזה יהיה איזשהו ריכוש של כל התכנים, איזה ציוד צריך, איזה מסעות, איפה הערים נמצאים, איזה ספקים לצאת, איך לצאת, משהו לתת, איזשהו ערך מוסף. לאנשים, חבר'ה גם צעירים ולא צעירים שרוצים לצאת, להתייל, אז כל הידע שאני ככה צוברת ורוכשת תוך כדי מסעות שלי, להביא את זה לידי ביטוי ושיהיה פתוח לכולם.
איזה כיף, שרק תזכי לכבוש עוד פסגות ולהגיע הכי רחוק שאפשר. תודה ענקית, דניאל, היה לי כיף רבה. ממש.
וואו, עבר בדקה, בשנייה.
כן, כבר כמעט שעה וחצי אנחנו...
אוי, אנחנו פה. לא הרגשתי.
זה סוד הקסם, זה סוד הקסם, נבוא וליהנות. יאללה, זה נראה אותך אחרי שתכבשי עוד כמה פסגות.
חד
משמעי. בטוח שיהיה מעניין.
ניפגש.
יאללה, ביי בינתיים. אז מה היה לנו היום? אני כולי עוד צמרמורת פה מכל הסיפור של דניאל. אנחנו למדנו על מה זה ויז'ן, ואיך מתכננים, ואיך מגיעים ליד, ואיך שמים לעצמך מטרה, שאנחנו מבינים למעשה שהדרך היא האתגר הקשה, וההתמדה היא מה שסולל לנו את היד, את הדרך ליד. אז... זה המסר שאנחנו לוקחים פה, שכל דבר אפשרי, וגם אם מישהו אומר לך לא, וגם אם מישהו אומר לך שזה בלתי אפשרי, תבין שכל דבר אפשרי רק צריך לרצות, להתמיד, ולדחוף את עצמך קדימה, כי זה לוקח זמן, וצריך סבלנות, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים ליעדים שלנו, וכובשים את האברסט הפנימי שלנו. אז אנחנו היינו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, Purpose Plans Podcast, אוהב אתכם ונתראה בפרקים הבאים. ביי בינתיים.